ברוכים הבאים לשנקל, פודקאסט כלכלי. אני רועי שוורץ תיכון. בפרק הקרוב אתם הולכים לשמוע אותי מראיין את טל לוריה ודני בולר. כן, כן, זה מהטיק טוק. ממורים מובילים שינוי על התהליכים שצריכים לקרות במערכת החינוך, כדי שנגיע למערכת חינוך טובה יותר. אני חושב שזה הפרק מרתק. בוא ניתן לנו להתחיל לדבר.
אני טל לוריה, אני מורה. אני בן 32 עוד מעט. אני נשוי ויש לי 3 ילדים. ואני אוהב להגיד שאני קודם כל מורה. כן, גם כשאני כותב קורות חיים, או כשאנשים שואלים אותי מי אני, אני אומר, אני טל, אני מורה. אני חושב שבשנים האחרונות זה משהו שמאוד מאוד מאפיין אותי. ואני, קצת אחרי שנכנסתי להוראה, הפכתי להיות מאוד מתוסכל במערכת החינוך, בגלל כל מיני דברים שאולי נדבר עליהם עוד מעט, והתסכול המאוד גדול הזה שהיה לי, ארגוני מורים, הצורה שבה אני אקבל את השכר, ועוד כל מיני דברים, גרם לי להיות קצת פעיל בתחום. ואז קמתי, בזמנו זה היה בלוג שנקרא יומנו של מורה, מקף האמת. ככה קראתי את זה בפייסבוק, מאוד מאוד יומרני מצידי, להגיד שעכשיו אני הולך לחשוף לכל העולם את האמת שיש במערכת החינוך.
זה מאוד קונספירטורי כזה, כאילו, מה שמסתירים מכם על המורים.
עכשיו, בזמנו, אמרתי לעצמי, אחרי כמה חודשים, שתפתי את התלוש שכר שלי, ובזמנו לא כך דיברו על התלושי שכר בפועל של מורים, רק אמרו שמורים מרוויחים מעט, כי יש מישהו שיש לו אינטרס להגיד שהמורים מרוויחים מעט, אז שיתפתי את תלוש השכר, זה עשר בבלגן, משם צברתי לא מעט עוקבים שהם אנשי חינוך, זה ודאי מעט עוקבים ביחס לבחור שיושב פה לידי, כן, אבל בתוך השדה החינוכי זה הפך להיות די משמעותי, ואז משם כל העסק התחיל להתגלגל ולהתפתח, הפכתי להיות באמת פעיל בארץ בתחום הזה של מדיניות חינוך.
זה ככה וואן
מינט פיץ'. ככה בשנייה כמה משפטים על עצמי, כן.
דני.
היי רואי, אני דני בולר, אני מורה למתמטיקה, מזה 6 שנים בגימנסיה הרצליה. אני גם פעיל בטיקטוק, לא בנושא חינוך, אלא באופן כללי. אני באתי מההייטק, הייתי מתכנת במקור,
מה לא בסדר בך?
אני תמיד אהבתי ללמד, זה כאילו, אני עכשיו הולך להגיד איך הגעתי לעולם החינוך ופעיל בחינוך, תמיד אהבתי חינוך, גם כשהייתי בהייטק, הייתי בסטארט-אפ שהתעסק בחינוך, אבל בתור מורה צעיר שעובר מההייטק...
כאילו, כשאתה היית בן 16, אתה ידעת שאתה הולך לעסוק בחינוך?
נגיד 18, מהצבא פחות או יותר. הייתי ממם טירונים והתאהבתי בכל עולם ההדרכה.
איך אני לא רואה אותך ממם טירונים? תן לי עכשיו מכונת זמן לחזור אחורה להיות פקוד שלך או משהו. חלום.
היית ממניקים?
הייתי סגם, וואו, וואו, וואו. אם היה לי ממם כמו שאני הייתי, וואו. נוראי. מה אתה נותן לילד בן 20 כל כך הרבה כוח? זה נשמע מוסר.
היו לך חיילים שהיו מבוגרים ממך?
לא, 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 הם היו טירוני.
כשאני הייתי טירון, אז כל המפקדות שלי היו צעירות ממני. זה הקטע המטורף.
כי היית שנה במשהו...
כן, הייתי שנה וחצי במכינה קדם-צבאית, לא שאני סתם התפרצתי, כן, הלאה, לענייננו.
לענייננו, כשאתה עובר מההייטק להוראה, אז קשה שלא לראות את הבעיות הכל כך, כל כך שקופות במערכת החינוך, במיוחד בתור מורה צעיר. אז עשיתי גם אני, כמו טל, עשיתי סרטון שבו חשפתי את התלוש השכר שלי. והוא גם, הסרטון היה מאוד ויראלי, ואז טל פנה אליי, ומאז אנחנו...
הכרת את טל לפני כן?
לא, לא, לא.
כי הוא לא שמעת עליו, לא כלום.
לא, לא הכרתי. כי לא הייתי פעיל בכל הקבוצות של המורים, זה לא קרה. ורק אחרי שטל פנה אליי, אז אני נכנסתי לסצנה הזו. היינו בכנסת, היה לנו קיץ מאוד פורה ומעניין.
אני חושב שדיברנו על זה בסאבטקסט, אבל יש לנו מאזינים שכנראה לא בטיקטוק. תגיד איזה מילה או שתיים.
אז כן, אז אני אסק דני מהטיק טוק, יש לי ערוץ של שאלות ותשובות, בעיקר מדע, אבל לא רק גם חינוך, גם פוליטיקה, כלכלה והכל.
עם כאילו די הרבה עוקבים, לא סתם.
200 אלף עוקבים.
לא מעט.
אבל כמו טל, אני עדיין מציג את עצמי כמורה. פעם זה היה מתכנת וטיק טוקר, היום זה מורה וטיק טוקר. אבל בעיקר מורה.
אז רגע, מה חסר במערכת החינוך? כאילו אין לכם סלאק למורים, איך מתנהלים שם?
מה חסר למערכת החינוך? אוקיי,
שנייה. לא, אבל שנייה לפני שאני אכנס לזה, זה היה חצי בצחוק, אבל איך אתם, על מה אנחנו הולכים, על מה אתם רוצים לדבר?
תראה, אני...
תציגו את המורים מובילים שינוי, תגידו כמה מורים מובילים שינוי.
אז באמת אני אציג אולי את העמותה, אני אגיד מה בגדול הפעילות שלנו שהייתה עד עכשיו, מה הפעילות שלנו שתהיה מעכשיו, וגם אולי קצת איך מורים תופסים אותנו, ואיך אנחנו נתפסים בכלל בכל מי... הרי בסוף אין כמעט אנשים בארץ שמתעסקים בחינוך, שלא מכירים או את הפעילות שלי, או את הפעילות של מורים מובילים שינוי. בגדול, העמותה הזאת, או הארגון הזה, קם בהתחלה, כי שנה שעברה את כל הסיפור של דיונים על הסכם שכר למורים, עוד שנייה נגיד בדיוק נפרט את זה קצת לפרטים, מה המשמעות של הסכם שכר, למרות שאני בטוח שמאזיני הפודקאסט הזה די בקיאים במשמעות של הסכם השכר, אבל אצל המורים זה באמת עובד בצורה קצת שונה. הרגשנו שכאילו מתנהלים המון המון דיונים על גבי הסכם השכר הזה, אבל יש מישהו מאוד מרכזי בתוך מערכת החינוך שבכלל לא שותף לדיונים האלה, שזה המורים.
לכאורה ארגון המורים הוא ארגון שמייצג אתכם ורוצה בטובתכם.
נכון, לכאורה. לכאורה זה מאוד חשוב, וזה לא רק ארגון המורים, זה בזמנו היה הסתדרות המורים, כן? צריך רגע להפריד, הסתדרות המורים זה ארגון היציג של הגננות, מורים ביסודי ובחטיבות הביניים, ארגון המורים זה ארגון היציג של המורים בחטיבה העליונה, אוקיי? זה התפצלו לפני אלו עשרות שנים. הרגשנו שיש פה בעיה, בעצם שיש קול של מורים שלא מושמע בתוך הסיפור הזה, וחששנו שהולך לחתם הסכם נורא. ואז החלטנו בעצם לפתוח במאבק הזה, קראנו לעצמם מורים מובילים שינוי, בנינו אתר, בעצם בגדול כמה מאות מורים בהתחלה, שכולם מתנדבים בעצם במשרה מלאה בתוך הסיפור הזה, ובגלל שהקול הזה של המורים היה כל כך מיוחד, עוד שאני אגיד בדיוק למה הוא היה מיוחד, אז הוא התפשט להרבה מאוד מקומות. כלומר, הגענו לכנסת וכתבנו תורי דעה, והופענו על בסיס כמעט יומי בקיץ האחרון בערוצי התקשורת השונים, בגלל שאנחנו באנו ואמרנו דבר אחד, האינטרס שלנו הוא לא לדאוג קודם כל לזכויות המורים. כשאני אומר לדאוג, זה אפילו עם מרכאות, בסדר? האינטרס שלנו הוא לדאוג למערכת חינוך איכותית, שתיתן שירותי חינוך טובים לאזרחים של מדינת ישראל שמשלמים מיסים. עכשיו, זה כאילו נשמע מאוד טריוויאלי, נכון? אזרח משלם מיסים, הוא רוצה לקבל בתמורה מערכת חינוך טובה, אבל בעצם כל מי שיתעסק עם הסכם השכר, זה לכאורה, או ככה היה נראה, שזה לא המטרה שלו. ארגוני המורים רוצים לדאוג למורים, ובפרט למורים ותיקים, ונרחיב על זה עוד מעט. משרד החינוך אינו ממש דעה בנושא, הוא רוצה שקט. א', כי להזיז שם דברים זה סיפור מאוד רציני, וכי שר החינוך פשוט רוצה לסיים קדנציה. משרד האוצר רוצה לשמור על התקציב. אמנם עד שהוא מוציא את התקציב, הוא רוצה שזה יהיה בצורה יעילה, אבל אם אף אחד לא ידחוק אותו לפינה, הוא לא יעלה שכר של מורים, אפילו כשיש אינפלציה לאורך כמה שנים, והשכר כן צריך לעלות בסוף באיזושהי צורה, לפחות לחלק מהמורים. הורים רוצים, קצת, יש פה איזשהו מין מכלול אינטרסים כזה, ובעצם אף אחד ממי שיושב במסע ומתן לא אומר לעצמו איך אני דואג לחינוך איכותי, ואנחנו אמרנו את זה. וזה בעצם יצר את, נקרא זה, את הבום הגדול, ואפילו עוד לא נכנסתי לפרטים, זה רק ברמת ההצהרה.
כן, וכשאתה אומר, חששנו שיהיה הסכם נוראי, הוא מתכוון, חששנו שיהיה הסכם כמו ההסכמים שהיו לפניו. זה לא שהיינו נביאי זעם או משהו.
רגע, אתה טוען שמערכת החינוך בישראל היא לא הדבר הכי טוב שהומצא אי פעם?
כמעט. אולי השנייה הכי טוב. אנחנו פשוט הבנו את זה, כמו שכל אזרח אמור להבין, שהחינוך של היום משקף את הכלכלה של מחר. זה אינטרס משותף לכולנו. איכות החינוך היא אינטרס ערכי וכלכלי של כולנו. כל בן אדם במדינה, גם אם הוא מזמן סיים את מערכת החינוך, ככל שהחינוך יהיה איכותי יותר, בוגריו יהיה להם פריון עבודה גדול יותר, יכניסו יותר מיסים, זה יגולם באיכות החיים של כולנו, בתקווה. ואנחנו מבינים את המגמות שהולכות כרגע במערכת החינוך. המגמות האלה הן לא חיוביות. גם, וזה חשוב להגיד, גם בגלל ילודה גבוהה, בלי קשר למה נעשה במערכת החינוך. מערכת החינוך שלנו צריכה לתמוך ביותר ויותר אנשים, יחסית לעולם המערבי. וחייבים לתת לזה מענה. וגם בגלל שאנחנו מבינים שהגורם המשפיע, על בסיס הרבה מחקרים שאפשר לפרט, הגורם המשפיע ביותר על איכות החינוך היא איכות ההוראה. ככל שהמורים איכותיים יותר, אז החינוך מושפע לטובה הרבה יותר מלדוגמה הקטנת הכיתות, שזה באזוורד שכולם אוהבים להגיד, שכולנו היינו שמחים להקטין את הכיתה, אבל זה לא הדבר החשוב ביותר. והסכמי השכר לדורותיהם מתעלמים מזה לחלוטין. כלומר, הסכמי השכר מעודדים ההפך מהוראה איכותית.
בוא נפרוט את זה לגורמים רגע.
אין בעיה. נתחיל מהמושג שכולנו לא אוהבים, הסכם קיבוצי. הסכם קיבוצי, למי שלא יודע מה מאזינים, אני בטוח שכולם מכירים, זה אומר שאני והמעסיק שלי לא חותמים על חוזה ביני לבינו, אלא אני מורה, על תקן מורה, ואני הולך לקבל תנאי העסקה של מורה X כמוני. כל מורה בדרגה שלי, בוותק שלי, בתנאים פחות או יותר שאני עושה, יש לו שכר קבוע. זה הסכם קיבוצי, הסכם אחיד לכולם. כולנו מבינים, לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין למה זה גורם. זה גורם לבינוניות במערכת, כי אם אני כמורה מחליט להצטיין יתר על המידה, זה לא יגולם בשכר שלי, זה לא ישנה שום דבר. לעומת זאת, ואנחנו ניכנס לזה לעומק הרבה יותר תכף, ההסכם מתגמל ותק. אפשר לראות את זה על עקומת השכר, ככל שאתה ותיק יותר, אתה מקבל יותר, וזה נכון בכל העולם המערבי, אבל באופן קצת יותר קיצוני אצלנו.
אני חושב שגם צריך כאילו להגיד שהסוגיה שהצגת עד עכשיו קיימת בכל מערכת ממשלתית, ובכולם אנחנו רוצים אנשים איכותיים יותר, אבל איכשהו הפשרה שהגענו אליה במסע ומתן ארוך השנים בין המדינה למועסקים שלה, זה שיש הסכמים קיבוציים. אבל מה שאתה אומר בעצם זה שאני חושב שמרכיב הוותק בשכר המורים כנראה יותר משמעותי מ... לא יודע, קבעים למשל, או משהו כזה, ככל הנראה, לא בדקתי ספציפית.
כן, וגם מול קבעים, וגם מול מורים במדינות אחרות ב-OECD. וזה גורם לכך שהתמריץ העיקרי של מורה, בשביל להרוויח הרבה כסף, הוא להישאר במערכת.
הבנתי, אבל אתה הולך עכשיו למסע ומתן, ואתה רוצה לשפר את מערכת החינוך, נכון? ואתה מדבר עם זה, ואתה לא חושב בכלל על השכר שלך, כאילו, איך אתה מאזן בין הדברים האלה? כאילו, השאלה אם אתם ארגון שחושב על תלמידים והחינוך שלהם, או על המורים הצעירים בהשוואה למורים הוותיקים יותר, או איך אתם רואים את זה, כאילו?
בסוף, תראה, בסוף, אם כולם מועסקים, כל המורים מועסקים באמצעות הסכם שכר, אין לנו אלא למצוא דרך כלשהי, לשפר או לשנות את הסכם השכר, כדי שיגיעו מורים יותר איכותיים לתוך המערכת. עכשיו, בעצם, מורים יותר איכותיים למערכת זה לא מטרה, בסדר? זה אמצעי. זה אמצעי לחינוך טוב יותר, בדיוק כמו שדני אמר. עכשיו, זה לא שמרכיב הוותק הוא משמעותי יותר ממקומות אחרים. ודאי שהוא משמעותי, אצל המורים הוא כמעט בלעדי. אין משהו אחר.
תן לנו קצת נתונים על שכר ממוצע, שכר מתחיל, כזה?
אז בואו ככה, נכון, עד שנחתם הסכם השכר האחרון, בסדר? שהוא עוד לא יושם במלואו, השכר של מורה מתחיל במשרה מלאה, שזה 36 שעות בשבוע, על בערך 270 ימי עבודה בשנה, זה היה 6,800 שקל בחודש, אוקיי? שזה אולי...
אומרים אם... על חטיבות הביניים
כן, נמוכים. כן, על חטיבות ביניים ויסודי. אצל מורים בחטיבה העליונה זה 8,200, בסדר? בחודש למשרה מלאה שהיא 40 שעות.
עכשיו, והם הסתכרו את זה אשכרה, או שהיה להם כל מיני תוספות?
לא, זה כאלה. מורה נכנס, מסתכר בדיוק את זה, והרבה פעמים מסתכר פחות מזה, כי לא מצליח למצוא משרה מלאה, כי את רוב המשרות, תופסים מורים ותיקים עם קביעות.
ואחרי 25 שנה?
אחרי, בשיא הוותק, השכר מגיע ל-17,000, אוקיי? אבל בשיא הוותק אתה כבר עם תפקידים. אתה עם תפקיד חינוך, ואתה עם תפקיד רכז מקצוע, וכל מיני דברים כאלה, שכל תפקיד כזה, הגמול שלו הוא גמול אחוזי. זאת אומרת שככל ששכר הבסיס יותר גבוה, אז גם התפקידים האלה מקנים לך תוספות יותר גבוהות. זאת אומרת שמורים בשיא הוותק בדרך כלל מרוויחים 19-20, משהו כזה, ובחטיבות העליונות שמגישים לבגרות, גם מגיעים ל-22 ו-24 ו-25 אלף שקל בחודש. עכשיו, מה?
צריך להבין פה בכוכבית שנייה, מקרה בוחן על הדבר הזה, אם אני מורה צעיר, מתחיל לחנך שנה הבאה בפעם הראשונה, כיתה י', ומורה ותיקה, שאף פעם לא חינכה, היא פשוט ותיקה במערכת החינוך, מתחילה גם היא לחנך בפעם הראשונה כיתה י', התוספת שהיא תקבל תהיה גבוהה משמעותית מהתוספת שאני אקבל. תוספת אחוזית.
כשאתה אומר מתחילה פעם ראשונה כיתה י', אתה מתכוון
בהשוואה לחנך, לחטיבה? היא מתחילה לחנך פעם ראשונה, שנינו מתחילים לחנך פעם ראשונה כיתה י', התוספת חינוך שהיא תקבל תהיה גבוהה משמעותית מהתוספת שאני אקבל.
עכשיו בעצם, מה המערכת אומרת לנו פה? היא בעצם אומרת לנו, לא אכפת לי אם אתה מחנך טוב או לא טוב, אכפת לי כמה שנים אתה עובד, מתוך הנחה, שדורך אגב, זאת הנחה שיכול להיות שלרוב היא הנחה טובה, שככל שעובד ותיק יותר הוא גם טוב יותר. יכול להיות שזה קורה הרבה, אני לא יודע, אבל ודאי שזה לא נכון תמיד.
גם סביר שזה מגיע למקסימום.
ואולי זה גם לא נכון לרוב.
הרבה מחקרים מראים שזה מגיע לשיא אחרי 7 שנים. אחרי 7 שנים, כלומר בשבע שנים ראשונות אתה באמת משתפר עם הוותק, ואחרי זה זה די נעצר.
גם הייתי מצפה שיש איזשהו, לא יודע, אתם מומחים בזה, שיש איזשהו ערך מוסף בזה שאתה בגיל שאתה מבין את התלמידים שלך, כאילו כשאתה בגילי ה-30 ויותר קרוב רגשית מאשר בני 50.
אני לא חושב שאנחנו רוצים להיכנס לזה, כי במקרים מסוימים אתה צודק, במקרים אחרים לא, זה קצת, זה מיקרו. אנחנו פה לדבר קצת...
עכשיו, אני אגיד, אני רגע פותח סוגריים, ואני אומר, ברגע ששכר התחלתי עבור מקצוע מסוים, או נניח 6,800 שקל בחודש, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איזה אוכלוסייה נמשכת, או איזה אוכלוסייה מגיעה לעבוד באותו מקצוע. כלומר, אם ניקח את כל המקצועות במדינת ישראל, שהשכר התחלתי שלהם עבור משרה מלאה באותו מקצוע, בסדר, 7,000 שקל בחודש, אנחנו נשאל את עצמנו, האם בממוצע אלה אנשים שאנחנו רוצים שיגיעו ויהיו כל היום עם הילדים שלנו. הרי בסוף, כשאנחנו שולחים ילדים למערכת החינוך, ויש אין ספור מחקרים על זה, הם רוצים לפגוש אנשים משכילים, חכמים, עם משלב לשוני מאוד גבוה, עם יכולות גבוהות, הם לא רוצים לפגוש אנשים שמחפשים לכתחילה משרה בשכר שהוא יחסית נמוך.
אבל בוא נצא רגע
מה... כאילו קצת כואב לומר את זה, אבל בסוף זאת האוכלוסייה שמגיעה, ואם מסתכלים על נתונים, הפסיכומטרי הממוצע של מורים שמגיעים לעבוד בבתי ספר, הוא 50 נקודות פחות מהממוצע הארצי.
של הממוצע הארצי של כל מי שלוקח את הפסיכומטרי.
של כל מי שעושה פסיכומטרי. זה משהו שעכשיו שחייב צריך להיות כאילו 15 שניות דומיה מהשוק. של מי שנכנס למערכת.
כן, ואנחנו כעמותה שאנחנו אומר... כל פעם מציינים את זה, אז תוקפים אותנו על איך אתם מעיזים להגיד שהמורים אצלנו גורים, וזה, תקשיבו, עם כל הצער שבדבר, יש נתונים. מה לעשות?
כאילו, זה אומר שהמאזין הממוצע אצלנו, שרובם אנשים די מוכשרים ומשכילים, ניגש לפסיכומטרי בלי ללמוד, ומוצאים 150 נקודות מעל המורה הממוצע. שזה בדיחה.
עכשיו, אז הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, נו, פסיכומטרי זה לא מדד. כן, אז א', זה מדד מסוים לאיכות של אדם, בסדר? אבל מעבר לזה, מגיע ה-OECD, והוא בודק אחת לכמה שנים מיומנויות של מורים. הוא בודק מיומנויות קריאה, כתיבה, הוא בודק מיומנויות מתמטיות, הוא בודק הרבה מאוד יכולות, ואנחנו מגלים שגם פה אנחנו בתחתית מדינות ה-OECD מבחינת איכות המורים שלנו.
אני חושב שאמרתי לך את זה בהכנה לפרק, טל, שיש לי, אני מכיר מישהי שהיא מורה, והיא למדה במסלול למצטיינות של אחת המכללות האלה, והיא אמרה שיש שני דברים שגורמים להגיע לאנשים למכללה ולראייתה, אחד זה שאין להם פסיכומטרי מספיק גבוה כדי להתקבל למשהו אחר, ושתיים שהם רוצים הרבה מי חופש ולהיות עם הילדים בבית.
וחשוב להבין שפעם זה היה מספיק. פעם היית מציע לבן אדם, אני אומר לפני 30 שנה, כשנחתמו ההסכמים הקיבוציים הראשונים, היה מספיק להגיד לבן אדם, בוא תקבל יחסית מעט כסף, תעבוד יחסית מעט שעות, הרבה ימי חופש, ועוד 20 שנה יהיה לך שכר נחמד מאוד. פעם זה היה מספיק, אבל היום שוק העבודה כל כך דינמי. אנשים עוברים עבודות כל שנה, שנתיים, שלוש. זה לא מושך אף אחד אם תגיד לו עוד 20 שנה יהיה לך שכר גבוה.
אבל בואו נעשה רגע להעלות את הרמה של הדין. כולנו רוצים בחברה האידיאלית שכל המורים יהיו הכי מוכשרים, ושכל הקבעים יהיו הכי מוכשרים, וכל האנשי צבא יהיו הכי מוכשרים. ואנחנו, אני חושב, רוצים עדיין שיהיו הייטקיסטים מוכשרים ופוליטיקאים מוכשרים, ואי אפשר שכל המורים יהיו עם 750 בפסיכומטרי ואנשים הכי חכמים בעולם. אנחנו בעצם אומרים שאנחנו צריכים לשפר את זה טיפה, אבל אנחנו לא אומרים שאנחנו שואפים שכאילו כל מורה יהיה גאון, נכון?
ודאי, בסוף אני לא רוצה, אני אומר את זה בשיא הרצינות, אני לא רוצה שהקטר שמושך את מדינת ישראל קדימה, הטופ של הטופ שבאוכלוסייה שלנו, יפסיק לפתוח חברות הייטק מאוד מצליחות, ולהוביל את כל המיזמים הכי גדולים במדינה, ויעזוב הכל לבוא להיות מורה. אני לא מחפש את האוכלוסייה הזאת, זה גם לא אפשרי.
כן, אין מדינה מערבית שבה המורים הם חוד החנית. בסדר, זה לא המצב, זה לא אפס או אחד. אנחנו פשוט שואפים להעלות קצת את הממוצע.
ואיך אנחנו רוצים לעשות את זה? סוף, אז אנחנו באנו להסתדרות המורים, למשרד החינוך, המשרד לא רוצה, אמרנו להם, תקשיבו, אי אפשר ששכר יהיה תלוי כמעט אך ורק בוותק, אי אפשר שיש קביעות ומנהלים לא יכולים לפטר מורים לא טובים, אולי גם נרחיב על זה טיפה, ואי אפשר שאין שום מרכיב של איכות ומרכיב של הצטיינות בתוך עבודת ההוראה. אז אמרנו להם, מה שצריך לעשות זה הדבר הבא, עכשיו אתם רוצים להוסיף כסף, תוסיף אותו בצורה דיפרנציאלית, תשימו יותר תקציב, איפה שהמצוקה הכי גדולה, אצל המורים הצעירים, ש-20% מהם עוזבים בחמש שנים הראשונות, ואלה שעוזבים, זה הם יותר איכותיים מאלה שנשארים.
ואז כולם אמרו לך רעיון טוב, ישמו את זה.
רגע, לא, שנייה, אז אני אסיים, אז אומר, אז אחד, תשימו יותר כסף במורים הצעירים, בסדר? שתיים, תפתחו אפשרות להעסקה בחוזים אישיים בתוך או מחוץ להסכמים הקיבוציים. שלוש, תדאגו שלמנהל תהיה איזושהי יכולת לתגמל מורה איכותי, בצורה כלשהי. בסדר? אלה דברים שחייבים לעשות בתוך המערכת. אז אמרנו את זה. משרד האוצר, תומך. אוקיי, ובסוף אומר, תשמעו, אם זה ככה, אפילו אין לי בעיה לשים הרבה כסף. משרד האוצר, נקרא זה, כשההשקעה היא השקעה יעילה, אוקיי, אז אין לו בעיה להשקיע, כי הוא מבין שזה יניב תשואה גדולה יותר בעתיד. הסתדרות המורים, כמובן, זרקה אותנו מכל המדרגות, יפה אפילו לא הסכימה לפגוש אותנו, במיוחד אחרי שהגענו להפגנה הגדולה של המורים, והפגנו שם נגדה בתוך ההפגנה, ומשרד החינוך, בראשות יפעת שאשא ביטון, עשו סיבוב 180 מעלות מהמצע של מפלגת תקווה חדשה, ופתחו, פשוט פתחו אצלם עוד סניף של הסתדרות המורים. היא לגמרי כאילו שילבה את הזרועות ונאבקה.
ורק מוודא שאני מבין, הסיבה שהתחלתם בהסתדרות היא א', כי אתה מורה תחת ההסתדרות.
לא, הסיבה שהתחלנו בהסתדרות זה בגלל שבאותה תקופה, נכון לשנה שעברה, הדיונים היו על הסכם השכר של הסתדרות המורים. אני ודני, אני חושב, מקבלים שכר גם לפי הסכם השכר של הסתדרות המורים וגם של ארגון המורים, כי אנחנו עובדים בתיכון ששנתי, מלדים גם חטיבת ביניים וגם חטיבה עליונה. אם תראה את התלוש שלנו, אתה תראה שיש שם שבע שורות שונות, שכל שורה מתייחסת להסכם אחר.
ושאלה שאני חייב לשאול, למרות שהיא לא רלוונטית בשום צורה, אנחנו רוצים חטיבות עליונות של 3 שנים, 4 שנים, 6 שנים, מה האידאל?
אנחנו רוצים שהרשויות המקומיות או מנהלי בתי הספר.
אין איזה הבדל משמעות.
החליטו מה טוב להם.
זהו, בדיוק. מי אני שיגיד מה צריך להיות ביבנה?
זה לא שיש איזה משהו שהוא כזה, זה השאיפה במערכת.
אנחנו נגיע לזה, לזה ש... אין שום סיבה להחליט דברים ברמה כלל ארצית. אין שום סיבה.
אז זהו, אז אולי אני גם יודע איך אפילו נעבור לזה. אז משרד החינוך הוא בעצם נורא מתנגד לסיפור הזה, כי הוא אמנם בתיאוריה אומר, אני רוצה לתת גמישות ואוטונומיה למנהלים, שזה בגדול, אם רגע ננסה להכליל את כל מה שאמרנו עד עכשיו בנוגע לסכם השכר, אפשר לקרוא לזה בשתי מילים. גמישות העסקה, באמצעות אוטונומיה למנהלים, גמישות ואוטונומיה, כן, לתת למנהלים שנמצאים בשטח את היכולת להשפיע יותר על השכר של המורים שלהם.
אני אצא אותך רק שנייה, פשוט המשפט הזה שטל אמר עכשיו, מעורר חלחלה בהמון אנשים. המון אנשים לא מוכנים לקבל את הקונספט הזה של מנהל שמחליט באופן עצמאי איזה מורים לקדם, לאיזה מורים לתת יותר ולאיזה פחות.
טוב, מדבר על אינטרסנטים שמתנגדים לזה, או גם הורים.
אני יודע, הרעיון הזה עלה בטיקטוק שלי הרבה, והמון אנשים אומרים, אני לא סומך על המנהלים, המנהל הזה יהיה מושחת, הוא יעשה את זה, הוא יעשה את זה. אבל חשוב להבין, למנהל יש אינטרס, כמו כל מנהל גם בשוק הפרטי, יש לו אינטרס שהמוסד, שהעסק שלו יצליח. אם הוא יעסיק רק מורים שמה שנקרא מלקקים לו, הבית ספר שלו לא יצליח.
אבל מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא מישהו שיש לו עוד פחות חיבור ויושב במשרד החינוך, זה לא שאלטרנטיבה.
האלטרנטיבה, כלומר, מה שקורה היום, למנהל בכלל אין סי, הוא לא רלוונטי.
וגם למי שמעליו, לאף אחד אין סי באירוע הזה, זה פשוט מורים מתחילים, וכמו הבדיחה לתקשור סגם בקריה לעמוד והוא יהפוך לרסן, אז אותו הדבר, לא? כאילו פחות או יותר.
נכון, זה מדהים, האנשים בשטח, אנשים שרואים את המורים יום-יום, שעה-שעה, שעובדים איתם באופן פדגוגי, אין להם דרך להשפיע בשום צורה.
זה לא קצת מדהים הניגוד שדיברנו בין זה שדניה MMM, וכנראה תחתיו כמה אנשים?
בסופו של דבר, 200 בערך.
200 בערך, שהחלטת על כל דבר שקשור לחיים שלהם פלוס מינוס, תחת גיידליינס או משהו כזה, והיה לך חופש במידה מסוימת, כשהיית בין כמה? 20 משהו כזה, והיום אתה מורה, אתה אחרי ההייטק, אתה אחרי תואר, אתה אחרי בלגני, אם תחליט להפוך למנהל בית ספר, כנראה אתה במינימום 35 או משהו כזה כדי להיות מנהל, תקנו אותי עוד מעט וזה, וכאילו, ויש לך הרבה פחות סי על הרבה פחות, כאילו...
זה מצחיק, אני, לפעמים אני, בסוף יום העבודה בבית ספר, אני פושט את הבגדים ועולה על מדים, ונוסע למילואים. בסדר, במילואים אני רב סרן, ויש תחתי בערך, לא יודע, 100 חיילים, משהו כזה, קצינים, נגדים וזה, אני כאילו מגיע לשם מההוראה, ששם אני כזה קטן ומסכן, ופשוט, טוב, אני, יש לי הרבה תחומי אחריות בבית הספר, אבל זה שיש לי אחריות וסמכות, לא אומר שאני יכול לכבוש את העולם ולהגשים את כל החזון שלי, ואני מגיע לצבא, ופתאום הניגודיות הזאת היא כל כך חריפה, זה משנה את כל האישיות שלי. עכשיו, זה בדיוק המעבר שהיינו צריכים לעשות עכשיו. כי משרד החינוך, אמנם בתיאוריה אומר, אני בעד לתת אוטונומיה למנהלים, בסדר? הסתדרות המורים וארגוני המורים, וחלק ניכר מהמורים, מפחדים לתת למנהלים את האוטונומיה הזאת. המתח הזה כל הזמן קיים אצלנו, ולמרות הרבה ועדות קודמות שהיו, שאמרו לתת יותר אוטונומיה למנהלים, זה לא ממש קרה. זה קורה קצת מבחינה תקציבית.
המורה פוחד מזה שיפטרו אותו, שהוא פשוט בעדפת המצב הקיים.
מורים גרועים מפחדים ממנהלים. מורים טובים לא מפחדים.
אתה חושב שמורה גרוע יודע שהוא מורה גרוע?
בטח.
כן, כן.
כל עבודה בארץ שתיכנס לבפנים, תמיד שואלים אותנו, אבל איך אתה יכול לדעת מי המורה האיכותי? תמיד שואלים אותי את זה. גם ברעיונות, תמיד שאלו, איך אתה אומר, מה זה לתת בונוסים למורים איכותיים? איך המנהל יוכל לתמרץ? אמר להם, לא, שנייה, אני לא מבין. קודם כל, כל בוס יודע בדיוק מי העובד היותר טוב שלו ומי העובד הפחות טוב שלו. ויותר מזה, תיכנס לכל עבודה בארץ, וברור שלכל חדר מורים בארץ, ותבקש בצורה אנונימית מהמורים לסדר את כל המורים, מהכי טוב להכי פחות טוב. אני מבטיח לך שבכל מקום בארץ אפשר לעשות את זה, לכל עובד ובכל מקצוע.
כן, וחשוב להבין, כי כל פעם מתקידים אותנו בזה, איך תמדוד מורה טוב. השיטה שלנו, של המנהל בוחר, המנהל נותן את הציונים למורה בסופו של דבר, זו לא שיטה שהיא 100% אידיאלית. אבל מה, אתם לא חושבים שהיא יותר טובה מלהגיד, המורה הוותיק הוא יותר טוב? כלומר, כל שיטה שתבחר תהיה יותר טובה ותיק שווה טוב.
לא, אבל זה גם לא ותיק שווה טוב, זה ותיק שווה שכר, בסוף הם נשארים, כן, ואתה כן, לא כן, יכול כן, לפטר כן, אף כן, אחד כן, מהם, כן, כאילו, כן. בסוף.
נכון,
כן.
עכשיו בעצם, אז מה הבעיה היחידה פה? הבעיה היחידה פה...
שמע שיש המון בעיות פה.
לא, אז בואו רגע נתקדם לעוד בעיה.
אוקיי.
שבסוף מקודם דני אמר, תקשיב, מנהל בסוף יש לו אינטרס שהעסק שלו, הבית ספר שהוא מוביל, יהיה בית ספר כמה שיותר מוצלח. ואני רוצה לשאול על זה במצב היום. האומנם? אז א', בגדול כן, מנהלים רוצים שהבית ספר יהיה מוצלח, אבל מצד שני...
מבחינת מנהלים, סתם תן לנו רקע, אפשר לפטר או מנהל? מנהל נשאר תמיד, איך זה עובד?
למנהלים שעובדים תחת משרד החינוך, יש קביעות ואי אפשר לפטר אותם. בחטיבות העליונות זה סיפור שהוא קצת שונה. בגדול הם גם כמעט אי אפשר לפטר מנהל. מנהל פשוט בדרך כלל, אם רוצים לפטר אותו, זה יותר קל ממורה. כי בסוף, אם הגיעו
כל
למסקנה...
כל בן אדם במדינה יותר קל לפטר מורים.
נכון, כי מורים, אתה יודע, זה לוקח שנתיים, וזה תהליך, וזה ועדות, וזה פיקוח, וזה ארגונים, וזה בלגן לפטר מורים קביעות. אבל בסוף מנהל, אם כבר מגיעים למסקנה שצריך לפטר אותו, זאת אומרת שיש לו מולו לובי של הורים, כנראה מורים, וכנראה הרשות המקומית, ובדרך כלל מנהלים לא נחזים כאילו בקרנות המזבח, ואומרים, תקשיב, אני נשאר פה בכל הכוח, הם מבינים שהם לא רצויים. אבל בעצם הבעיה היום היא של למנהלים, מערכת התמריצים שמופעלת עליהם, לא גורמת להם לרצות שבית הספר שלהם יהיה טוב יותר, אלא פשוט לנסות להפעיל אותו בצורה פשוטה וחלקה ביותר. למה? בגלל כמה סיבות. הסיבה הראשונה היא קודם כל, שהתלמידים וההורים הם בגדול לקוח שבוי. אוקיי, למה הם לקוח שבוי? בגלל שהם היום עבור...
מי הלקוח? בוא נתחיל ככה. הלקוח שלך כשאתה קם בוקר הוא התלמיד או ההורה של התלמיד?
שלי זה התלמיד.
זה קצת, אנחנו נכנסים קצת לסמנטיקה. חד משמעית התלמיד. אבל יש פה הלקוח המשלם...
שזה ההורה.
שהוא ההורה.
המדינה היא גם לקוח? המנהל הוא גם לקוח?
מבחינתי, לא. המדינה היא ממש...
אז ההורה והתלמיד.
כן.
וככה רואים את זה?
לא, ככה אנחנו רואים את זה. אני משער שרוב המורים לא רואים את זה.
אני גם מבחינתי משרד החינוך המעסיק שלי הוא לא הבוס שלי. אני לא מחפש להרשים את משרד החינוך כשאני עובד, נגיד.
אין לך גם טעם, אתה לא יכול לקבל עוד שכר, דיברנו על זה.
לא, אבל בסוף הנקודה היא שבעצם התלמידים הם לקוח שבוי, בגלל שהמדינה עבור רוב התלמידים מחליטה לאיזה בית ספר הם הולכים. אוקיי? פשוט מחליטה עבור רוב ההורים והתלמידים בארץ, לא, אתם יודעים, יש נקודות אור כאלה ואחרות. רוב הילדים בארץ, המדינה מחליטה, או הרשות המקומית, כן, לעניין זה, לאיפה הם הולכים. ואז בעצם המנהל לא צריך להיאבק על זה שהגיעו אליו לקוחות, ואם הלקוחות לא מרוצים, בסדר? או הציונים לא טובים, או בית הספר לא משתפר, או אנשים לא רצו להגיע, בכל זאת הכריחו אותם, אבל בדרך כלל לא יקרה שום דבר למנהל או לבית הספר, פשוט אותו דבר, כמו כל בתי הספר האחרים שנמצאים בסביבתו, אז בעצם המדינה אומרת למנהל, תקשיב, אתה שיקה, תסתדר עם כל הבירוקרטיה, יהיה בסדר, אנחנו נדאג לך לתלמידים, וזהו.
מה היית רוצה שיקרה מבחינת מנהלים?
פחות או יותר כמו מורים, אנחנו רוצים מערכת תמריצים שתתגמל איכות, גם למורה וגם למנהל.
מי ייתן את הציון איכות למנהל?
יש מפקחים, אנחנו לא חושבים שמשרד החינוך צריך להתרוקן לגמרי מסמכויותיו, אנחנו נדבר על הריכוזיות שלו, אבל אנחנו חושבים שצריך להעריך את המנהל, אבל אין שום סיבה שההורים לא ייקחו חלק מאוד משמעותי בהערכה הזו, ההורים שהם הלקוח המשלם בסופו של דבר, והיום אין להם שום משקל.
ומה הדרך הכי טובה לגרום להורה להעיד האם המנהל טוב או לא טוב? פשוט תשאל אותו לאיזה בית ספר הוא רוצה לשלוח את הילד שלו, מה שנקרא פשוט פתיחת אזורי הרישום. זה קרה בירושלים.
בוא תן רקע על זה רגע.
אז בירושלים עשו מהלך מאוד מעניין.
לא, תתחיל מההתחלה רגע. היום אתה, ברוב ישראל עד לפני כמה שנים, היית לולדת חיילת, אם הוא היה בשכונה הזאת, הוא היה הולך לבית ספר הזה, אני צודק?
כן, אבל זה גם היום ככה, כשאני רשמתי את הבן שלי לבית ספר, ואני זה באזור יחסית, נקרא זה מוצלח בארץ, אזור טוב, כשאני רשמתי את הבן שלי בית ספר, אז המועצה שלחה לי טופס, ומילאתי העדפות, בסדר? ואז המועצה החליטה עבורי לאיפה הילד שלי ילך. במקרה שלי היה לי מזל, עם הבן הראשון שלי, שהוא הלך לאותו בית ספר שרציתי, אבל הייתי מוקף בהרבה מאוד חברים. בסוף בכלל היה צריך לעשות הגרלה אצלנו.
קראתם את מדריך הטרמפיסט הגלקסיה?
כן.
עם המכונה שמחשבת מה המשקיע הזה מועדף עליך בכל דבר, ואז מוציא את אותו משקיע בסוף.
בדיוק זה, לא, עכשיו, האמת, יש פה גם עיוות מוסרי ופגיעה עמוקה בחירות של ההורים. הם אשכרה קובעים לי איזה שירות אני צריך לקבל. עכשיו, עזוב את זה שזה חוק חינוך חובה, כן, שאני חייב לשלוח את הילד לבית ספר, שגם זה בעייתי בעיניי, ואתה יכול לומר, ניחה, המדינה אומרת, אני כופה פה משהו על האזרחים, כי אני מבינה שאני רוצה אזרחים משכילים. גם זה קצת קשה לי, אבל אני אומר, בסדר. אז בעצם מה שצריך לעשות פה...
רגע, אתה רוצה, אתה היית מעדיף שלא יהיה חוק חינוך חובה?
כן, אני הייתי מעדיף שלא יהיה חובה כמעט בשום דבר.
אנחנו שנינו צמד ליברלים. אבל בוא נגיד, שאלה יהיו הצרות שלנו.
כן.
מדינה שמכריחה אותי ללמוד. אם המערכת החינוך תהיה איכותית, אני אגיד, בסדר גמור.
אז בעצם אנחנו אומרים, אם אתה תפתח את אזורי הרישום ותגיד להורים, תבחרו לאיזה בית ספר ישלוח את הילד שלכם, אז פשוט בתי ספר שהורים לא רוצו לשלוח שם את הילדים, צריכים להיסגר. והמנהל צריך להיות מפוטר. ואז למנהל אין ברירה אלא להיות הכי טוב שהוא יכול. זה, אני אומר, זה שינוי שהוא לא שינוי ברמת הסכמי השכר, אנחנו קצת עלינו עכשיו לרמת המקרו. עכשיו, מה קורה היום? היום, לא רק שמשרד החינוך אומר, אני מכריח את הילדים ללכת לבתי ספר מסוימים, הוא גם אומר, אני אקבע איך בתי הספר האלה יפעלו עד לרמת השעות, זאת אומרת, כמה שעות צריך ללמד כל מקצוע, ואיזה ימים, ואיך לחלק את זה, והמנהל, כל היום צריך, אתה יודע, למלא פרטים ולהגיש מסמכים, והוא לא יכול בעצם לקבוע שום דבר כמעט לא ברמה הפדגוגית, בסדר? לא ברמה התקציבית, ולא ברמת ניהול כוח האדם.
נו, מה אתה רוצה?
ופה חייבים, אני חייב לתת את הדוגמה הקלאסית שזועקת לשמיים. קורונה.
אוקיי.
התחילה הקורונה.
אני מת על זה, כי אני ודני מדברים הרבה. פשוט דוגמה מדהימה שהוא נותן אותה. אני מתרגש כל מה שהוא אומר.
זה הרמה להנחתה מושלמת. התחילה הקורונה. כולנו הופתענו, בסדר? לא נתקוף את משרד החינוך על זה שהוא לא נערך למגפה המונית שתתקע את כולם בבית. בסדר. יצאנו לחופש. כינס אותנו המנהל, אמר לנו, תקשיבו, אנחנו יוצאים עכשיו לחופש, לא יודע מה יהיה בספטמבר, תחילת שנה, משרד החינוך עובד על זה, יעדכנו אותנו וכו'.
רגע, אתה אומר, לא יודע מה קורה בספטמבר, אתה מדבר איתי על מרץ 2020, אתה מדבר איתי על חצי שנה קדימה?
לא, אני אומר, אחרי שכבר, בהתחלה כולנו היינו קצת בבלבלות, בסדר, קצת זומים בזה, כולם התבאסו, אבל הבנו שאנחנו כרגע בחוסר ודאות, ואז הגיע סוף השנה, הגיע יוני, המנהל אמרנו, יאללה, יוצאים לחופש, תודה לאל. אנחנו עכשיו נעבוד על תחילת שנה. כשאני אומר נעבוד, מה התכוון? אנחנו נכין את מערכת החינוך ללמידה מרחוק אינטנסיבית וארוכת טווח בשנה הבאה. אבל המנהל לא עשה שום דבר, כי משרד החינוך החליט שהוא פותר את בעיית הלמידה מרחוק לכל תלמידי הארץ, לכולם, כל מגזר, כל עיר, לא משנה, כל גיל. משרד החינוך החליט שהוא, באופן בלעדי, מכין את תלמידי ישראל, כל תלמידי ישראל, למידה מרחוק, תוך חודשיים. זה לא דבר ריאלי ולא דבר הגיוני לעשות. הגיע ספטמבר, התחלנו ללמד, שום דבר לא מוכן. שום דבר לא מוכן. המצב לא... אני לא רוצה להישמע קיצוני, אבל זה הרגיש לי כאילו אף אחד לא עבד על כלום. באמת ככה זה הרגיש לי בתור מורה. עכשיו, מה אתם עושים, משרד החינוך? כאילו, נתקלנו בבעיה, אתם לא צריכים להיות הכי גבר במגרש. תודו שאין...
זה היה גלנט, כן, הוא היה חייב להיות הכי גבר במגרש.
תודו שאין לכם מושג איך להתמודד עם הבעיה המורכבת מאוד הזו שצנחה על כולנו בבום. תבזרו סמכויות. תיתנו לכל מנהל, לכל רשות מקומית. תיתנו לכל עירייה להתמודד עם הבעיה הזו באופן שמתאים לאוכלוסייה שלה. תבזרו סמכויות. למה אתם צריכים לפתור הכל עבור כולם?
עכשיו אני אגיד לך מה קרה בסוף. משרד החינוך, גם בהתחלה וגם אחרי זה, אשכרה, תקשיב טוב, אתה מצחיק אותי כשאני אומר את זה, הוא בנה מערכות עבור כל, זה ביסודי, עבור כל ובגנים, עבור כל הילדים בארץ, הוא בנה להם את המערכת השבועית, שים לב, כולל הפסקות.
איך אתה עושה את זה כשבבית ספר אחד יש 17 מוחים ו-25 באחר וכמות
זה, 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 זה מטורף. זה כמו גנרל במלחמה שאומר לכל חייל לאן הוא צריך ללכת. זה לא סביר. אי אפשר לנצח ככה.
ואז מה קרה בסוף? ואז אני חושב זה היה איפשהו...
אבל ברמה הכי בסיסית, הם לא עשו מולטי בוקינג למורה לשתי כיתות?
לא, אז הם לא קבעו איזה מורה למד איזה כיתה, אבל הם כן בנו את כל המערכות של כולם, מתי מתמטיקה, מתי אנגלית, מתי הפסקה, כי זה כאילו הוראה מרחוק, אז זה קל. תקשיב, זה הסיפור הזה, היו בתי הספר שהשתגעו מהסיפור הזה. בשלב כלשהו, לדעתי זה אחרי החגים, או לקראת חנוכה של שנת הקורונה בעצם השנייה, הרשויות המקומיות לקחו יוזמה, פתאום ראית מלא בתי ספר מלמדים בחוץ, ופה ושם, והמנהלים החליטו יותר. בשנייה שהרשויות המקומיות אמרו, והעיריות אמרו לה, והמנהלים אמרו למשרד החינוך, תקשיב, תעזוב, תן לנו לעשות את זה, פתאום הכל התחיל להיות הרבה יותר סבב, הכל התחיל באיזי, מנהלים החליטו מתי מרחוק, מתי מקרוב, אפילו ניהלו לעצמם את הבידודים, כן, מתי נמצאים בבית, מתי נמצאים בבית, וכאילו המערכת עברה להיות הרבה יותר, זה היה הרבה יותר הגיוני, כי אתה בסוף, אתה מכיר את הקהילה, אתה מכיר את ההורים, את התלמידים, אתה מכיר את המורים, אתה יודע, נהל את זה כמו שצריך. אבל משרד החינוך הוא, כאילו, הוא פשוט, עכשיו שוב, זה לא רק משרד החינוך,
אבל מה קורה אם מנהל היה אומר בתחילת הזה? קיבלתי את המערכת שלכם, קבצ'אצ'י אותה, זורק לפח, עושה מה שאני רוצה. זה לא יכול לעבוד?
זה יכול לעבוד מצוין, הרבה יותר טוב.
היו מנהלים שעשו את זה?
היו מעט מנהלים שעשו את זה, כן. אבל תקשיב, בסוף, אתה כל, יש
לא, מה... אתה לא נותן לקחת עבודה שלא נותנים
לא, לך. אבל לא, אבל זה לא רק זה. גם אם אתה יודע שזה טוב לך, זה, בסוף אתה יודע שאתה פותח חזית עם המעסיק שלך, עם הממונה המקצועי שלך. תקשיב, זה בסוף זה חתיכת אירוע. יש מנהלים שעושים את זה, אבל המנהלים העוצמתיים ביותר. אז בעצם, כאילו נוצר פה איזשהו מצב שבה המערכת אומרת, המנהל העוצמתי, המנוסה, המצליח, הוא זה שיכול לפרוח בתוך מערכת ריכוזית ולחוצה. אבל אני בעצם לא מאפשר פה איזושהי קרקע פורה, בכלל לגדל לכתחילה מנהלים שהם מנהלים עצמאיים. ושוב, זה כמעט, אז עכשיו כן נעשה, אנחנו כבר 4 שנים, אנחנו צועקים, אני בעיקר אוטונומיה, אוטונומיה, אוטונומיה למנהלים, ועוד הרבה גופים. בסוף, משרד החינוך אמר, טוב, בוא, אולי לא רק בזכותי, גם בזכות אחרים, ודאי בזכות אחרים. הכי טוב, בוא נעשה קצת שינויים. זאת אומרת, עכשיו יש רפורמת גפן, שזה נותן קצת גמישות תקציבית, כן? משהו חדש שנכנס בשנה האחרונה. אבל בכל מה שקשור לתחום הפדגוגי, כמעט בכלל לא. אתה רואה, זה לדוגמה בבגרויות. מגיע שר חינוך חדש, אומר, טוב, מה המהלך הראשון שאתה עושה, יואב קיש? אני בבת אחת מבטל את הרפורמה ששרת החינוך הקודמת עשתה בבת אחת לכולם. ומה אתה תעשה? חכו חודש, אני בבת אחת אחשוב על רפורמת בגרויות חדשה עבור כל התלמידים
למה
בארץ.
למה זה קורה יותר במשרד החינוך מאשר בכל משרד אחר?
משרד החינוך, דבר שאני צריך להבין, למי שלא מכיר, מפלצת בירוקרטיה ברמות הקיצוניות ביותר. באמת, כל דבר, כל החלטה, כל פיפס במשרד החינוך זה, זה עולם ומלואו. אני עבדתי פעם בסטארט-אפ מול משרד החינוך, סטארט-אפ שנתן כלי חינוכי מאוד טוב לתלמידי ישראל. עזבנו את ישראל, עזבנו את השוק הישראלי, עברנו להתמקד אך ורק בארצות הברית וקנדה, כי לא יכלנו יותר לעבוד מול משרד החינוך. סיוט, פשוט סיוט. וכמו שאתה אמר בהתחלה, כל שר חינוך חדש שמגיע, מה האינטרס שלו? באמת, כאילו, אתה חושב שהאינטרס שלו זה לשפר את החינוך של, של מערכת ישראל? האינטרס שלו הוא להעלות את פריון העבודה 10 שנים קדימה? לא. הוא רוצה לרשום הישג קל ומהיר, לעזוב תוך 2 שלום על ישראל.
אני חייב להגיד שבדברים אני פחות ציני, נפגשתי עם פוליטיקאים, והרושם שלי, יש להם תמריצים מעוותים וזה, אבל בלב, בלב, כולם טובים.
נפגשתי עם שרי חינוך?
אבל, נפגשתי גם עם שרי חינוך.
אבל שר חינוך, שוב אנחנו מדברים. אם עכשיו מגיע שר חינוך מושלם, מושלם, עושה את כל הדברים הטובים, התוצאות החיוביות של המעשים שלו, יבוא לידי ביטוי עוד 5, 6, 7, 8, 10 שנים קדימה.
כן.
אז אתה מבין, יש פחות תמריץ לעשות דברים טובים היום.
אבל לא יודע. אז על מה הם כן יכולים להשפיע ברמה המיידית? על הבגרויות. על הבגרות אפשר להשפיע ברמה המיידית, כי מתי התלמידים ניגשים לבגרות? באותה שנה.
אז נניח אני מקבל את זה על גדעון סער, או על יואב קיש, או משהו כזה, אבל
אני ציפייה. ביטון.
אבל שאשה ביטון ושייף פירון, פירון, אני אף פעם לא יודע איך מותים.
פירון.
פירון. כשהם הגיעו לתפקיד, אמורה להיות להם משנה סדורה, הם שניהם מומחי חינוך מהמעלה הכי גבוהה.
כן, אבל קשה להם, קשה להבין שגם עם שר חינוך עם כוונות טובות, קשה לו. שוב, זו מפלצת בירוקרטיה, שקשה מאוד להזיז. ומן הסתם, כל תנועה שתרצה לעשות שקשורה למורים, אתה לא הבוס. שר החינוך לא הבוס בכל מה שקשור למורים. זה עכשיו... יפה בן דוד ורן ארז.
ביוק, אז עכשיו אפשר לקחת את זה לשני כיוונים שונים, את השיחה הזאת. אפשר לקחת את זה לכיוון אחד, תגידו מה בא לכם.
אני רוצה רגע לעשות דאבל דאון על נושא קודם
אוקיי.
ברשותך.
סבבה.
אמרנו שבדרך כלל יש לך, בוחרים לך לאן הולך הילד. אמרנו שניר ברקת שינה את זה בירושלים. בוא נדבר רגע על השינוי שלו, אם זה המוצלח, האם יסמים את זה בכל הארץ, או מה אנחנו רוצים לעשות שם?
יש מקומות בארץ, כל מיני מועצות אזוריות שעכשיו משנות את זה בהתאם. יש כן מחשבה במשרד
ניר
החינוך.
ניר בעצם נתן לכל הורה בירושלים לבחור לאן ילד שלו יכול ללכת לכל בית ספר?
בגדול כן, ואז אם יש אוברבוקינג, אז עושים הגרלה.
הבנתי, מה שהוא אמר כשאני הייתי פעם בשיחה איתו, הוא אמר שבעצם, ואז נניח יש בית ספר שיש לו הרבה יותר ביקוש, הוא מגדיל אותו ולפעמים נותן למנהל הזה לנהל עוד בית ספר מקביל
ביוק,
או
אז,
משהו
אז
כזה.
מה שקרה זה שבתי ספר, אז מה שקרה זה שבתי ספר בשכונות הפריפריאליות של ירושלים, פשוט לא הצליחו לפעול, כי אף אחד לא רצה ללכת אליהם, היו בתי ספר כאלה שנסגרו, ואז הרבה פעמים אנשים אמרו, הנה, אתם רואים, זה דופק את החלשים. אבל אז מה שקרה זה שבתי ספר איכותיים במרכזי הערים, במרכז העיר, פתחו שלוחות פשוט. במקומות הרחוקים יותר.
אבל, אתה יודע, תמיד יש שאלה בניהול עסקים, כאילו, בטוח יש אנשים שמבינים את זה יותר מני, אבל השאלה שאלה לי, כמה משמעותי זה המנכ״ל, וכמה משמעותי כל שאר הארגון. אנחנו פוגשים את זה הרבה פעמים בדיונים כלכליים, על שכר הבכירים, כל הדיבורים שם וכדומה. אתה רוצה להגיד שבתחושתך האישית, או לא יודע, יש מחקרים בתחום, מנהל מספיק טוב, אתה נותן לו בית ספר, לא מתפקד, והוא יכול לשפר את זה ולגרום לו לפרוח כמו בית ספר המקורי שלו?
לא, אבל אם תיתן לו מספיק כלים, אבל שוב, חשוב להדגיש שוב. הגורם המשמעתי ביותר על איכות החינוך זה איכות המורים. קודם כל מורים. אבל מנהל יכול להשפיע על תרבות ההוראה בבית הספר.
הוא יכול לבחור מורים.
הוא יכול לבחור...
אם הוא יכול לבחור מורים.
זה בדיוק הקטע. אם אתה נותן למנהל איכותי, את הכלי לבחור מורים איכותיים...
ולפטר גרועים.
אז מה שאתה אומר אבל שבירושלים, לפני השינוי מה שקרה, זה שאני רוצה להיות מנהל בית ספר, אני בן 35, רואה בבית ספר שם פנוי, אני מגיע לשם, ואני מקבל חרה של סגל, כי זה מה שהיה קודם.
הנה, הנה סיפור, האמת, באמת, אחד הסרטונים והפוסטים הטובים שלי מהשבועות האחרונים, אני פרסמתי שהציעו לי שנה הבאה לנהל חטיבת ביניים. בסרטון אמרתי בעיר גדולה, פה אני אומר בירושלים.
אוקיי.
הציעו לי לטל לנהל חטיבת ביניים בירושלים.
יש לנו כמה אלפי מאזינים, זה לא נשאר בינינו.
לא, אוקיי, לא, בכיף, אין בעיה. ואז אמרתי, אוקיי, אין בעיה, אני מוכן לבוא לנהל את הבית ספר. יש לי רק תנאי אחד. אמרו לי מה? אמרתי להם, אני רוצה שתהיה לי יכולת לבחור את צוות המורים שלי.
אתם מזכירים את הסרטון שזאת שמתקשרת על המשקית קישור, והוא אומר, אני מילואים רק בלבנון עם צוות משלי, קלאצ'י, מסוקים.
אז האמת שדעתי מישהו הגיב לי על זה. לא, ואז אמרו לי, מה, אתה תנהל את כל צוות המורים? אז אמרתי, אתם יודעים מה? תנו לי, לא יודע, לבחור 50% מהצוות שלי.
אבל יש להם בכלל את היכולת להגיד לך כן אם הם היו רוצים.
לא, נו, ברור שלא, אתה מצחיק. לא, ואז אמרתי, תנו לי לבחור, אתה יכול לבחור 10%, כי אני יודע מה קורה.
אז קיצר את השמוק שרק אומר לא, וכאילו בזבזת להם את הזמן.
לא, כי מגיעים מנהלים, זה היה פסיכה אחת, כי מגיעים מנהלים היום לבתי ספר חדשים בירושלים, אין מאיפה להביא מורים, אז איזה מורים הם מקבלים? הם מקבלים את המורים שלא הסתדרו בבתי ספר אחרים וניסו להזיב אותם בדרכים טובות.
אתה אומר, גם בבית ספר חדש לא נותנים לך לבחור את המורים שלך?
ברור שלא, מה, אתה חלק...
לא נותנים לך כלום.
כלום?
כלום.
לא, לא, שנייה, אתה... ודאי שברמה מסוימת אתה יכול, אם מגיעים סטודנטים וכל מיני כאלה, אתה יכול לקבל מורים חדשים, אבל זה לא שאתה יכול למלא את כל השורות במורים חדשים או מורים שעזבו מרצון בבתי ספר אחרים, כי אתה חושב שעכשיו מורה נמצא בבית ספר מסוים ויש לו קביעות והוא לא מסתדר עם המנהל, אז דרך אחת זה לצאת למלחמת עולם ולפטר אותו, ודרך שנייה יותר נעימה זה לנסות ביחד עם העירייה למצוא לו בית ספר אחר. וזה קורה עם מלא מורים.
ואז אתה חששת שילחצו עליך לקבל חרה של מורים בתי ספר אחרים?
אני לא חששתי, הם הודיעו לי שאני אקבל מורים שלא יסתדרו בתי ספר אחרים. הם לא אמרו שלא יסתדרו, אמרו מורים שהחליטו לעזוב בתי ספר ולגוון. אז אתה מבין שאתה עכשיו הולך לקבל בוכתה של מורים, שפשוט אתה לא מעניין אותם, ואם הם לא טובים לך, אז אתה גם לא יכול לפטר אותם, אתה לא יכול לעשות להם כלום, אתה לא יכול להגיד להם, אתם לא מתאימים לי, פשוט הולכים גם לנהל לי את הבית ספר.
אז גם בירושלים המצב רחוק ממושלם.
זה מצחיק, כל הבעיות שהצגנו עד עכשיו, וכל הפתרונות שהצגנו, כל אחד מאלפי המאזינים אומר, זה טריוויאלי. הבעיות, בסופו של דבר, הבעיות והפתרונות במערכת החינוך שלנו, הן מאוד טריוויאליות, בשיא הכנות. אבל זו מערכת שפשוט קשה מאוד להזיז, ואף אחד לא אוהב שמזיזים את הגבינה שלו. אני כשהתחלתי לדבר על, כשהצטרפתי למורים מובילים שינוי, והתחלתי לדבר על כל הבעיה של מורים צעירים וותיקים וזה, הגעתי לבית ספר, עד אז המורים מאוד פרגנו לטיקטוק שלי, מאותו רגע הם התחילו לדחוף לי מרפקים. באה לי מורה, ותיקה, ואמרה לי, תקשיב, אני מבינה מה אתה אומר, אבל תדע שבתור מורה ותיקה, הסרטונים שלך פוגעים לי ברגשות. ואני כזה, אוקיי,
בסדר. סליחה, סליחה.
לא, אני מאוד מצטער. יש במדינת ישראל מין קונספציה הזויה כזו, שמערכת החינוך היא בשביל המורים. היא בשביל הרווחת המורים.
אבל זה לא מה שהיא תגיד אם אני אשאל אותה. היא לא תגיד את זה אם אני אשאל אותה.
אני חושב שרבים מהם לגמרי יגידו את זה.
המון אנשים ענו לנו, אבל מה יהיה ההלך הרוח בחדר המורים? תקשיבו, מצב הרוח של המורים זה...
זה יותר ספציפי, הלך הרוח אם אתה תשנה את כל מבנה השכר.
אם אני אשנה את כל מבנה השכר, לפי מה שאנחנו אומרים, שאנחנו נתגמל מורים איכותיים, אז אנשים אמרו לנו, זה לא יעשה טוב לרגשות בחדר המורים. אתם יודעים מה? אני מבין את זה. במובן מסוים אני מסכים עם זה, אבל זה חשוב לי פחות מאיכות ההוראה.
אבל אנחנו נתקנים בזה הרי בכל תחום, כל הקונספט של דור א', דור ב', זה בעצם שאנחנו מכירים את זה בהסכמי שכר. זה כי היה הסכם שכר דפוק, היו צריכים לשנות אותו, לא פגעו במי שקיים, ועשו את זה רק החל מעכשיו עושים שינוי. ואז עושים את זה שוב אחר כך, כי השינוי לא מספיק זה, מתחיל דור ג' דור ד'.
כן, אבל פה זה קצת שונה. כשאתה אומר לא פגעו במי שקיים, לתפיסת אותם מורים, נגיד מורה שמרווה עכשיו 20,000 שקל בחודש, לא יכול להיות שהמורה הצעיר יקבל תוספת של 3,000 והוא יקבל תוספת של 1,000.
וכל הזמן...
כי אז הוא בעצם אומר, אתה פוגע בי, כל עוד אתה לא נותן לי את מה שהוא קיבל, אז אני נפגע.
אבל...
כל עוד מישהו מקבל גמול הצטיינות ואני לא, אז אני נפגע.
ברור לי שהשאיפות של שניכם זה מערכת חינוך הכי טובה, אבל מבחינת האנשים ש... כמה חברים יש היום במורים מובילים שינוי?
כמה אלפים.
לכל אחד ממש את הפרטים של הקשר, מיילים, פלאפונים,
הצטרפות והכל.
איפה עובר הקו בין מורה שאיתך למורה שנגדך מבחינת ותק? הרי זה כנראה שיש...
מבחינת האינטרס הכלכלי הישיר, אז בוא נגיד שלמורים עם 20 שנות ותק, אין אינטרס כלכלי.
לא, אבל הקו הוא כנראה הרבה קודם, לא ב-8 שנות ותק, 10, לא?
לא, 8 עדיין כן. אני חושב שאם אני זוכר נכון את הטבלות שלנו, 15 זה פחות או יותר האמצע. יש לנו בצוות מורים שהם מעל 15, בוא נגיד.
יש לנו גם כמה שהם ממש קרובים לסי הוותק, 30 פלוס.
כן.
כי הם מאמינים בכנות, שזאת הדרך לשפר את מערכת החינוך, וזה שלוש
צריך לקרות. נכון, אבל גם צריך לומר, כי הם בכנות אומרים שהשכר לא רע להם. כאילו, צריך לדבר על זה.
כן.
אתה מבין? אבל, כאילו, אני אומר, אבל דווקא עכשיו אני רגע רוצה ללכת לאחד משני הכיוונים, בסדר?
אוקיי.
אנחנו יכולים ללכת לאחד משני הכיוונים. כיוון אחד, זה מה צריך לעשות כדי לפתור את הבעיה של משרד החינוך הריכוזי וחוסר היכולת שלו לספק חינוך איכותי לתלמידי ישראל.
אבל אתה גם נותן לי פתרון פוליטי אם אתה הולך על זה.
אני גם נותן פתרון פוליטי.
סבבה.
והכיוון השני הוא, למה שרי חינוך לא הולכים עד הסוף עם השינויים גם כשהם מאמינים בהם?
תבחר.
אוקיי, אז אני אלך לראשון, כי הוא יותר קל.
דני, אתה שאלה עם הבחירה?
כן.
לא, אתה יודע מה, אני אלך לשני.
אנחנו נעשה בסופו
של דבר. כן, אנחנו נעשה את שני.
אני יודע שאנחנו נעשה את שני.
כן, אנחנו נלך לראשון. קודם כל, אני זוכר שדיברתי עם יו"ר ועדת החינוך של הכנסת בתקופת הקורונה. לא אומר מי זה, לכו תבדקו. ואמרתי לו, תקשיב, מה שצריך לעשות עכשיו זה להוציא את כל בתי הספר לחופש, אוקיי? בזמן הסגר. ואחרי זה, בין הסגרים, בחופש פסח או בחופש הגדול, נחזיר את כולם ללמידה, וככה כמות ימי הלמידה לא תיפגע בגלל הסגר, ותלמידים עדיין ילמדו השנה את מה שהם צריכים ללמוד, וככה לא נגיע למצב, כמו היום, בדיוק היום פורסם מחקר, על זה שמבין מדינות העולם, מדינת ישראל חוותה את אחת הירידות הגדולות ביותר באוריינות קריאה בתקופת הקורונה. אוקיי? בדיוק היום המחקר הזה פורסם. אז הוא אמר לי...
לא מפתיע אף אחד מאיתנו.
כן, ואז הוא אמר, תקשיב, אני לא עושה את זה. אמרתי לו, למה? תקשיב, יפה בן דוד. אנחנו רואים, המורים נכנסים מתחת לאלונקה, לא יחזירו אפילו יום אחד. אמרתי לו, אבל אף אחד לא מלמד בקורונה, זה שקר. המורים בתיכון אולי כן, אבל בכיתה ב', בגן, מה הגן אין תוסע? שולחת סרטון יוטיוב, הם לא עושים כלום, בתיכון, לקראת הבגרויות, אז באמת לימדו בזום. אז הוא אמר, תקשיב, אני לא יוצא למלחמה נגד ארגוני המורים. אמרתי, אולי, אז הוא אומר, תקשיב, יש לי עכשיו 10 מערכות יחסים שונות עם ארגון המורים בנוגע ל10 תהליכי עבודה שונים מולם. בסדר? אם אני עכשיו שורף אחד, הפלתי את כל הגשרים שלי ופשוט ישרפו לי, אני לא אוכל לעשות שום דבר בתור ועדת חינוך. באמת אחרי זה, בכנסת הבאה אחרי זה, מחרימו את ועדת החינוך למשך איזה שנה וחצי. עכשיו, זה רק דוגמה לכל שרי החינוך. שרי חינוך לא מנצחים ארגוני מורים. שרי אוצר לא מנצחים ארגוני מורים. למה? כי ארגוני המורים, כתמונת מראה מארגוני עובדים במדינת ישראל, יש להם כוח אדיר ובלתי מוגבל, להשביט כמה שהם רוצים את המשק, לפגוע כמה שהם רוצים בתלמידים, בסדר? ואף אחד לא יכול לעשות עם זה כמעט שום דבר.
אני יכול להגיד לך שאני בתמימותי הרבה, ניסיתי לנצל את הטיקטוק שלי כדי לדבר אל המורים, כדי להסביר למורים, בעיקר המורים הצעירים ומורי הביניים, להסביר להם שהאינטרס שלהם לא מתיישב עם האינטרס של הארגון שמייצג אותם. עם הסתדרות המורים, ארגון המורים. הם נפגעים מהסכם השכר הזה. לצערי, נתקלתי בהמון מקובעות, המון אנשים שהם, גם מורים צעירים, כשהיינו בהפגנה הזו, הפגנו כביכול נגד הסתדרות המורים, דיברו איתנו המון מורים צעירים, שלא הצליחו להבין את מה שאנחנו מדברים, לא הצליחו, הם מבחינתם יפה דואגת לנו, והסתדרות המורים דואגת לנו, ואנחנו... הלוואי מבחינתי, הלוואי, אם, באורך פלא, כל המורים הצעירים ומורי הביניים, כשאתה מדבר על...
נכון זה מושלם שהבעיה גורמת לזה שמגיעים אנשים שהם לא טובים במתמטיקה לתחום ההוראה, ולכן אי אפשר לשנות את הבעיה.
אם באורך פלא, המורים הצעירים ומעמד הביניים יבינו והתנתקו מארגוני המורים האלו, מהסתדרות והארגון, הכוח שלהם יחלש משמעותית, יהיה על מה לדבר.
אבל יש לכם אלפי מורים, כמה מורים יש במערכת החינוך?
במדינת ישראל יש 260 אלף מורים, כולם מיוצגים ללא יוצא מן הכלל על ידי ארגוני המורים. עכשיו, בניגוד לארגון עובדים אחר, פה אני לא חייב לשלם דמי חבר לארגון העובדים שמייצג אותי, לארגון המורים. אני לא חייב, אבל אני חייב להיות מיוצג. זה אומר שאוטומטית יש להם את כוח הייצוג הכי גדול בארץ. זה, בלי, ככה, הם פשוט קיבלו את זה מתנה. עכשיו, בעצם... מה שקורה פה זה שהם יכולים להשתמש בכוח האדיר הזה כדי לעשות כמה דברים. קודם כל, כדי להשבית את המערכת. ואף אחד במדינת ישראל לא מסוגל להתמודד עם השבתה של מערכת החינוך. אי אפשר להתמודד עם זה. תלות אדירה למשק, זה גומר את ההורים, צריך כולם משתגעים מזה, ולכן זה כלי הרסני, זה כלי נורא והיום, שארגוני המורים משתמשים בו ממש, כאילו, אתה יודע, כלאחר יד.
אמרת שהמורה הממוצע תומך בארגון המורים, חושב שהוא טוב לו והסתדרות המורים, נכון? פחות או יותר, בגדול. ההורה הממוצע, מה הוא חושב?
ההורה הממוצע בעיניי שונא שנאת מוות את ארגוני המורים. כי מספיק שיפה בן דוד משביטה פעם אחת את מערכת החינוך, ואכלנו אותה. עכשיו, בעצם הסיפור הוא כזה. למה המורים חושבים שיפה בן דוד דואגת להם? בגלל שיפה בן דוד ורן ארז כל שנה משתמשים בתקציבי עתק, בסדר? כדי לשכנע את המורים בצדקתם. הם בהינף יד שולחים מייל או אס-אמס לכל המורים בארץ, ככה בשנייה, לוחצים ושולחים. אחד הדברים שהכי קשים לנו, שאנחנו לא מצליחים להגיע להרבה מורים, הם בשנייה יכולים לעשות את זה. אז הם מגיעים בשנייה אחת לכל המורים בארץ, ומרימים קמפיינים אדירים בתקשורת, שמהות הקמפיינים האלה אימה, אוי המורים המסכנים שמרוויחים מעט, אנחנו חייבים להשיג להם עוד כסף. זה מה שהם עושים. שנה שעברה, הסתדרות המורים הוציאה עכשיו מיליונים, אם לא עשרות מיליונים, על קמפיינים בתקשורת רק סביב הסיפור הזה. זה, תשמע, זה סכומי כסף אדירים, כן? זה פריים טיים בערוץ 12.
אני חייב לשאול אותך שאלה לגבי השכר, כאילו, כשאני נכנסתי לזה קצת, כתבתי על זה באינטרנטים וכדומה, מורים לא האמינו שיש מורים שמרוויחים 20. כאילו, כשאתה אומר את זה למורים, הם מאמינים לך?
קודם כל, אני פרסמתי תלושינקי, אבל צריך לזכור שזה מאפיין, קצת לא נעים לומר, את מה שאני הולך לומר, אבל חוסר מידע, בסדר, וחוסר יכולת להבין בשכר, זה משהו שהוא מאפיין אוכלוסיות ברמה אוריינית נמוכה, בסדר? אוכלוסיות ברמה אוריינית נמוכה, כל הארץ וכל העולם, בסדר? הם לא כך מתמצאים בתלוש השכר
אבל גם
שלהם.
אתה נתקל במורים שאתה אומר להם דברים כאלה ואומרים, אני לא מאמין לך, אף אחד לא מקבל את זה?
על ימין ועל שמאל, וכשאני מראה, כשאני מפרסם תלוש שכר של מורה שמרוויח 22,000 בחודש, אז אומרים לי, זכרת, זה מפוברק. אתה מבין?
כי ברור, כי לאף מורה שמרוויח 22 חדר המורים, אין את האינטרס.
הוא לא יגלה את זה. לא, אבל כל מה שהם צריכים לעשות זה להיכנס לאינטרנט, לכתוב טבלת שכר של מורים. לראות את טבלת השכר, ולראות שבשיא הוותק זה 17 לפני תוספות. כי אתה לא צריך להסתבך בכלל. אתה רואה את זה, אתה ממש רואה את זה באותו רגע. אז ארגוני המורים, האינטרס הישיר שלהם, בסדר? הוא להגיד את הדבר הבא. אנחנו, המגנים הגדולים, אנחנו נציל את המורים מדינת ישראל ונשמור על הזכויות שלהם. ולכן, מה הדבר שהם הכי חוששים ממנו? מורים עוצמתיים. כל האינטרס שלהם הוא לדאוג שהמורים במדינת ישראל יישארו מוחלשים, מסכנים, חסרי הגנה, אוקיי, כדי שהם יוכלו להיות האבא הגדול או האמא הגדולה שדואגת לכולם. וככה הם עובדים. אני בחיים לא שמעתי ארגוני מורים מחמיאים למורים, לאיכות שלהם, ליכולת, להובלה, לחזון. לא, הם תמיד יגידו, המורים זה מגזר מסכן, המורות הן מוחלשות, כולן דפוקים, אנחנו צריכים לעזור להם. משרד האוצר שונא אותם, ההורים נכנסים בהם, אנחנו נציל אותם.
אוקיי, אז בואו...
והמורים לא מבינים שאם מישהו עוזר לך במשך 30 שנה, אבל המצב שלך עדיין גרוע, אולי הוא לא עוזר לך כל כך טוב.
אז בואו נסכם עד עכשיו. עד עכשיו יש לנו מערכת חינוך ש... אין לאף אחד יכולת לקבל החלטה חוץ מלמעלה בירושלים, וגם להם אין יכולת לפטר שום מורה או לשנות שום דבר בה. יש לך שכר שנובע מוותק, ומורים גרועים שנובעים מזה, כי אף צעיר איכותי כמעט פרט אליכם, שני ווירדוז שלא יודע מה עושים פה, מחליטים ללכת כאילו להיות מורים. איך מורים מובילים שינוי, איך שנות זה בעשר שנים הקרובות? איך השינוי של המורים מובילים שינוי?
אז אני אגיד, שנייה, אני רק לפני זה אני רוצה לומר עוד משהו אחד בנוגע לארגוני, שני דברים בנוגע לארגוני המורים שחייבים לומר אותם.
כן, הבטחת לי גם ג'וס.
נכון, כדי שאנשים יכירו. אחד, זה הדבר הראשון, מורים לא יכולים להשפיע על זהות יו"ר הארגון. כלומר, מורים לא באמת יכולים להשפיע על, 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 על אופן קבלת החלטות ועל המדיניות של הארגון. כי שני הארגונים אלה, אלה ארגונים, אלה עמותות עותמניות, זה אגודות עותמניות, לא שקופות בשום צורה, שהליכי הבחירות בהם לא היו מביישים את רוסיה, בסדר? בתקופה הצארית.
היה את הסיפור שרן ארז שינו אותה.
כדי שלא נגיד את זה בסיסמה, בוא נדבר על הפרטים. בחירות אחרונות לארגון המורים. החוקה של ארגון המורים אומרת שאם יושב ראש מכהן רוצה להיבחר בשנית, הוא צריך לקבל, לא זוכר את המספר המדויק, נגיד...
66 אימונות
אחוז. משהו כזה. נגיד 60 אחוז, הגיע יום הבחירות, רן ארז ראה שהוא לא מגיע ל-60 אחוז, הוא שינה את התקנון ביום הבחירות עצמו, בשביל להיבחר בשנית, והוא היושב ראש.
מישהו עתר נגד זה לבית המשפט?
למי, קודם כל בארגון המורים, למי יש אומץ לעתור נגד זה?
לכאורה הבן אדם שקיבל את ה-30 ומשהו אחוז.
בוא, תקשיב, הבן אדם שקיבל את ה-30 ומשהו, אחרי זה קיבל תפקיד בתוך הארגון.
ובוא נגיד דבר כזה, פשוט שיהיה ברור. כשהתחלתי לעשות סרטונים נגד הסיפור הזה, והתחלתי לדבר על סרטון המורים, אני הורי בסיכנות. ההורים שלי באו לפגוש אותי, רצו להגיד לי את זה פנים מול פנים, אמרו לי, דני, תיזהר. אנחנו זוכרים מה קורה לאנשים שמסתבכים עם ארגוני המורים, תיזהר. להורים שלי מכירים, מורים שנאבקו במערכת, והם לא נשארו במערכת. הם לא יכולים להישאר, אתה לא יכול להיאבק במערכת, במערכת כל כך עוצמתית, כל כך ריכוזית, ולהישאר בה.
עכשיו צריך לומר את זה. אני קיבלתי על הראש שלי כמה וכמה תביעות מארגון המורים. אני קיבלתי ממזכירת, אני פרסמתי שכר של מזכירת סניף מארגון המורים, שוב, אתה יודע, ארגון המורים בנוי בצורה מאוד קומוניסטית, כן, יש לך את המורים בשטח, ואחרי זה יש לך בתוך בית ספר, ואז יש סניפים, ואז יש מועצה, ואז יש הנהלה, ואז יש יור, כן, כולם צריכים לבחור, בעצם כל הליך, רק על זה פרק שלם, שכל הליך הבחירות וכל התצורה של ארגוני המורים, הם בנויים בצורה שהמורה למטה לא יכול להשפיע. אבל כשאני פרסמתי את השכר של מזכירי סניפים בארגון המורים, שהוא 40,000 שקל בחודש למישהו שאמור להיות מורה במקביל, שבגדול הוא לא עושה שום דבר, 40,000 שקל פלוס רכב, שבגדול כל מה שהוא עושים כל היום.
תגיד לי רגע, בוא נחזור שנייה אחורה. בתור עובד מדינה, מותר לך לעבוד בעוד מקום? אין בעיות עם זה, איך הם...
לדעתי, לא, לא, שנייה, לדעתי עובדי מדינה שעובדים בכנסת ועובדים משרדי ממשלה לא יכולים לעבוד בעוד מקומות, בסדר?
אוקיי.
המורים שעובדים במשרד החינוך יכולים לקבל איזה אישור, בסדר? המורים שעובדים בחטיבות העליונות, שזה תחת עיריות ובעלויות כמו אור, תמית וכל, אז אין בעיה לעשות את זה, כן? אבל בסוף שנייה צריך להבין, אז התקשרה לה מזכירת סעיף, אמרה לי, אני אגמור אותך, את המשפחה שלך, אני אתבע אותך, להורים שלך לא יהיה כסף לקנות לך חלב, כי אתה לא יהיה לך כסף לקנות אוכל לילדים שלך, ואת פשוט לא ישאר לך כלום אחרי שאנחנו נסיים איתך. דוגמה אחת. דוגמה שנייה, מורה שפרסמה תגובה לפוסט בפייסבוק, שימי לב, תגובה לפוסט שהיא כתבה שם משהו, על זה שקרנות ההשתלמות תפקידן לרפד את כיסים של חבר'ה בארגוני המורים, או משהו כזה. כאילו, אתה יודע, היא קיבלה תביעה של 30,000 שקל מהסתדרות המורים, אם חד-הורית עם 4 ילדים קטנים. על תגובה בפייסבוק שהיא ביקשה להתנצל, הם לא הסכימו.
אז איך נסגרו שני הדברים?
תבין מה קורה, אז אני לא נכנס, אצלי בסוף ירדו מזה, ומאז הם גם ניסו כמה פעמים, אבל זה פשוט בגלל שיש הרבה כוח, אני מכיר באנשים, וישר ביקשתי עם עורכי דין שיעזרו לי, אז זה נסגר מהר. אצלה הסיפור הזה עדיין מתמשך, והיא מתקשרת אליי בבכי.
אין לה עורך דין שמלווה אותה?
יש לה עורך דין שמלווה אותה, חצי בהתנדבות, חצי לא, ותשמע, זה חתיכת אירוע. עכשיו, בסוף, אז צריך להבין, ארגוני המורים האלה הם בנויים בצורה שלאף אחד כמעט אין אומץ לצאת נגדם. אין אומץ. בסוף הם יגידו למנהל, תקשיב, אתה שנה הבאה, תן לו את הכיתות הכי קשות, כדי שהמורה ירצה לעוף מבית הספר. הם עושים את זה כל הזמן.
וזה לא רק למורה, אנחנו מדברים גם, דיברנו על פוליטיקה וזה. תראה לי את הפוליטיקאי שהעז להילחם בהסתדרות ארגון המורים. אין, הם מפחדים.
אז מה אנחנו עושים מכאן ועלה?
רגע, שנייה, רגע, רק עוד דבר אחד, אני חייב לומר גם את זה. שבסוף צריך גם לזכור מאיפה המימון של ארגוני המורים מגיע. חלק ניכר מהתקציב של ארגוני המורים, אתה יודע מאיפה הוא מגיע? ממך, וממני, וממנו. כל אזרחי מדינת ישראל משלמים מיסים, ומדינת ישראל מעבירה כל שנה מאות מיליוני שקלים לארגוני המורים, בגלל הסכמים בני 50 שנה.
סתם דוגמה שעברה ממש בשקט. נחתם בקיץ האחרון הסכם עם הסתדרות המורים. ליברמן מול יפה בן דוד. איך שהוא נגמר? רן ארז דפק בדלת. רן ארז ארגון המורים. דפק בדלת, אף אחד לא דיבר על זה. רק אמר, היי, קיבל כמה מיליונים...
30 מיליון שקל.
רווחת המורים. מה הוא עושה עם ה-30 מיליון האלה? אף אחד לא יודע, כי זה לא שקוף.
אחי, 30 מיליון שקל לקנות את רענר זה כסף, זה קטן, זה פתיחה.
אבל אחי, זה עבד שבועיים. זה עבד שבועיים, או אחרי שבועיים המשיך עיצומים.
כן.
מה אתה חושב? עכשיו, אנחנו...
לא שמעו את הגלגול עיניים שלי
עכשיו. לא, זה נורא, תקשיב, מאות מיליונים. עכשיו, זה לא שקוף, אני קיבלתי את זה, בקשת חופש מידע. ואז כמעט אף אחד מגופי התקשורת לא הסכים לפרסם את זה. כי גם גופי התקשורת לא פותחים חזית מול ארגוני המורים. למה גופי התקשורת לא פותחים חזית מול ארגוני המורים, אתה יודע? כי ארגוני המורים מפרסמים אצלם כל שנה בהמון המון כסף. 12, ידיעות אחרונות שנותן ספונסר לתחרות המורה של המדינה, וויינט, כולם לא מוכנים לעשות כתבות נגד ארגוני המורים, כי הם יודעים שהם יאבדו מרויינים, והם יאבדו המון 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 הכנסות.
כן, חשוב להבין שזה גוף פוליטי, גופים פוליטיים מאוד מאוד חזקים.
טוב, אז עכשיו נעשה סדר בכיתה, כן. איך אנחנו מנצחים אותם?
אז אני אגיד לך מה אנחנו עושים. או שדני יתחיל.
אני אתחיל. אמרתי לך מקודם. הכוח של ארגון המורים מגיע מהמורים. יש ארגוני המורים מגיע מהמורים. אם המורים יבינו את הדיסוננס, אם המורים, בעיקר המורים הצעירים, יבינו את ניגוד האינטרסים בינם לבין הארגון שמייצג אותם, אז לארגוני המורים יהיה פחות כוח. אם נגיע לפחות משליש, אז נהדר. אם נבטל את חוק השליש, אז המצב שלנו יהיה הרבה יותר קל, אבל ברור לי שזה לא יקרה.
להזכיר לרוב המאזינים שלנו, ברגע שיש לך שליש, אתה יכול להתאגד ולכפות גם על שאר האנשים לשלם מיסי איגוד, וככה גם אם 60% מהמורים נגדך, עדיין אתה כאילו מייצג, אלא אם כן הם חתמו בארגון אחר.
נכון, זה, אבל זה דרך אחד, יש פה עוד כל מיני דרכים לפעור את זה.
אבל אתה לא תגיע לשליש.
לא, אני אומר, יש פה עוד כל מיני דרכים, אפשר לעשות את החוק, אפשר לעשות את חוק בוררות חובה. כן, שאז בסוף ימנע מארגוני מורים לשבות ברגע שכל הסיפור הזה מתחיל. אפשר להעביר רפורמה שלא רק 6% מהמורים יוכלו להיות מועסקים בחוזים אישיים, אלא 10% מהמורים או 30% מהמורים, תבין? ולאט לאט אפשר לשבור את המונופול שיש לארגוני המורים על העסקת המורים בארץ. עכשיו צריך לומר שאנחנו בהסכם השכר האחרון, שנחתם מסעדות המורים למורים מובילים שינוי, היו הישגים מאוד 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 גדולים בהקשר הזה. אנחנו בעצם השגנו את זה ש6% מהמורים בארץ יוכלו להיות מועסקים בחוזים אישיים. החל מאוד שנתיים, אנחנו השגנו את זה שלכל מנהל יש סכום כסף שהוא יוכל לתת למורים שהם מורים מצטיינים, הוא ייתן את זה בתפקידים, אבל זה בסוף שווה כסף. אנחנו השגנו את זה שלמורים יוכלו להיות ימי חופשה גמישים. היו לנו הישגים מאוד גדולים, פתחנו את הדלת, שמנו שם רגל, בסדר? ליברמן אפילו שלח לנו מכתב בסוף, אמר חבר'ה, בזכותכם זה לא היה קורה. אני בשבועיים שלפני החתימה על ההסכן, לפני 1 בספטמבר בשנה האחרונה, ליברמן דיבר איתי כל יום בטלפון. להבין מה המורים חושבים בשטח, מה אני חושב, לאיזה כיוון כדאי ללכת, זה היה מעשה אדיר. עכשיו, דני אמר, צעד אחד בדרך לפתור את הבעיה של ארגוני המורים. אבל אני רגע רוצה לקחת אותנו רמה אחת למעלה. איך לפתור, איך בכלל להתחיל לנסות לצמצם את הבעיה של החינוך הלא איכותי שיש במדינת ישראל. עכשיו, דיברנו על הריכוזיות, בסדר? אני צריך רגע לומר, מערכת החינוך בישראל ברובה המוחלט, כמעט מוחלט לגמרי, היא מערכת חינוך ציבורית לחלוטין. זה אומר שאו שהיא לגמרי שייכת למדינה, או שהיא לגמרי מתוקצבת על ידי המדינה. הרוב המוחלט של מערכת החינוך בארץ, שבעצם מה המשמעות של זה? שלא רק שמערכת החינוך ציבורית לחלוטין, גם מכריחים אותנו ללכת לאותה מערכת חינוך שמנסה בעל כורחה לתת את המענה הטוב ביותר, אולי שהיא יכולה, לכל התלמידים בארץ בבת אחת. אבל זה לא קורה בכמעט אף מדינה עם מערכת חינוך טובה בעולם. ברוב המדינות שיש להם מערכות חינוך איכותיות יותר משלנו, כשהן איכותיות זה פשוט על פי מדדים בינלאומיים, יש מגוון רחב של סוגים של בתי ספר. יש בתי ספר שהם רק של המדינה, יש בתי ספר שפועלים באוטונומיה מוחלטת תחת הרשויות המקומיות, אפילו במימון ציבורי, יש בתי ספר פרטיים שכמעט אין בארץ, יש צ'רטר סקולס שהם בתי ספר במימון ציבורי אבל בבעלות פרטית עם אוטונומיה מוחלטת, יש כל כך מגוון רחם של אפשרויות גם באנגליה, גם בצרפת, גם בארצות הברית, גם בפינלנד, פינלנד זה אומנם הכל ציבורי אבל הכל תחת הרשויות, אמן, יש כל כך הרבה סגנונות שונים ורק אצלנו בארץ הכל אותו דבר.
אם אני לא טועה, הם בדקו ואמרו ש-32% מההחלטות בישראל מתקבלות ברמת הבית ספר, ושזה המינימום ב-OECD או משהו כזה.
לא 32, הרבה פחות, דעתי זה 12%.
פחות, פחות,
פחות. דעתי 12%, אנחנו המדינה הכי ריכוזית, היא בין המדינות המפותחות ואיך את החינוך שלנו.
אבל יש פה ניגוד עניינים, תמיד. משרד החינוך הוא היצרן הבלעדי של חינוך במדינה, והוא זה שמחליט אם להכניס יצרנים נוספים, אם להכניס מערכות חינוך נוספות.
רגע, אבל האפשרות עכשיו שפותחים לחרדים לא ללמד ליבה ולקבל כסף מלא...
רגע, שנייה, עוד שנייה, רגע, אולי עוד שנייה נגיע לחרדים, אני רק אגיד לפני זה, בעצם...
לא, לא רוצה לדבר על החרדים, אני מגיע לזה משהו אחר, אני אומר, אז זה לא נותן לך את האפשרות להקים בית ספר, לקרוא לו בית ספר חרדי וללמד מה שבא לך?
שנייה, היום... זה לא שאי אפשר להקים בית ספר פרטי, אפשר להקים בית ספר
כן,
פרטי.
כן, יש בתי ספר פרטי.
מעט, יש מעט, כולם ותיקים, אין בתי ספר פרטיים כן. חדשים, כולם בני עשרות שנים כנראה. אם מי שרוצה היום להקים בית ספר, כל מה שהוא צריך לעשות זה לעשות את הדבר הבא, אני מצטט בצורה לא מדויקת מהזיכרון, את חוק החינוך, כן? אתה חייב להסיק את המורים לפי מה שנקבע במדינה, כלומר באמצעות, באופן דומה לסכם השכר, בסדר? אתה חייב לא יותר מ-270 ימי לימודים, ולא פחות מ-200 ומשהו, יש איזו הגדרה כזאת, אתה חייב לאשר את תוכנית הלימודים שלך מול משרד החינוך, ואתה חייב עוד איזה 4-5 דברים, זה כתוב בחוק חינוך, בסדר? ואז כתוב את הדבר הבא, אם עמדת בכל הדברים האלה, וראה לנכון שר החינוך, שפתיחת בית מנכ"ל משרד החינוך, שפתיחת בית הספר עלולה לפגוע, פתיחת בית הספר עלולה לפגוע במערכת הציבורית, הוא רשאי להורות, הוא רשאי לאסור על פתיחה של בית הספר.
אז אני אגיד לך בסקנות, אני שאלתי, אני ניסיתי לברר, אני חשבתי על זה. חשבתי, בוא נקים מערכת חינוך בית ספר פרטי. והתחלתי לעשות בירורים. אני אחד דיברתי עם אנשים שניסו. אתה מדבר איתם 10 דקות, ואז אתה אומר, טוב, עזוב, לא משנה.
זה משנה. בירוקרטיה לא נורמלית. זה לא הגיוני. הם כאילו דפקטו חסמו את היכולת לעשות את זה.
זה כאילו הם אומרים לך, אנחנו לא רוצים שתעשה את זה, נקודה.
אבל בעצם כשאתה אומר בוא נפתח את השוק, בוא נשחרר קצת את השוק, בוא נייצר קצת תחרות, אתה גורם לכמה דברים. יפתחו בתי ספר ציבוריים, שיספקו מענה לאוכלוסיות חלשות יותר, אבל תהיה להם אוטונומיה מלאה. יפתחו בתי ספר פרטיים, וככה קצת ישחררו את העומס שיש מערכת החינוך. אם אתה מאשר לפתוח בתי ספר פרטיים, אתה אוטומטית מוריד 30% מהתלמידים במדינת ישראל שיכול למערכת פרטית. אתה יכול להשקיע בדיוק את אותו כסף שיש לך בפחות תלמידים, כלומר יותר כסף פר תלמיד. היום הרי ההוצאה במדינת ישראל פר תלמיד, היא אחת מנמוכות ב-OECD. התקציב שלנו, ביחס לתוצר, הוא אחד הגדולים ב-OECD. אבל פר תלמיד, זה אחד הנמוכים, כי יש לנו ככה בילדים. עכשיו, אתה רוצה לשחרר את הסיפור הזה, תן למשק לפעול. תן לשוק הפרטי לעשות את שלו, בכל כך הרבה צורות, בכל כך הרבה מגוון.
זה, באמת, כאילו, אני רואה שאנחנו לקראת סיום, אז אפשר באמת, מערכת החינוך הישראלי, זה כמו מסעדה, שכולם חייבים לאכול בה, וכל העובדים במסעדה הזו, מהמנהל עד הטבח והמלצרים, הם כולם ימשיכו לעבוד ולקבל את אותו שכר, לא משנה מה תהיה איכות העבודה שלהם, זהו. האם המסעדה הזו תהיה איכותית? שום סיכוי שבעולם. אם תפתח לתחרות, כל אלמנט במסעדה הזו, בין אם זה רק המלצרים או רק הטבחים, או כל דבר אחר, האיכות של האלמנט הזה תשתפר. זה מאוד טריוויאלי.
אז שתי שאלות ככה לסיכום, כי אנחנו חייבים לסכם. אחד, שיטת השוברים זה אידאל מבחינתנו?
אני רוצה לומר שבדיוק דיברתי עם בחירה במשרד החינוך לא מזמן, שהיא לגמרי ברעיונות האלה, יש מעט מאוד כאלה, אבל יש שם כמה...
עזוב מה היא רוצה, מה אתה רוצה?
לא, רגע, שנייה, לא...
אם אתה אומר לי היום, כך נכת אנחנו תהפוך לשיטת השוברים, אני אומר לך, בבקשה, כן, הלוואי.
שיטת השוברים, להזכיר למאזיננו, זה בעצם שכל הורה מקבל כביכול צ'ק, שכתוב עליו לפקודת בית ספר לבחירתך פר ילד, והוא יכול לבחור בית ספר שמתמקד בלימודי ריקוד, מתמקד בלימודי מחוננים, או סתם בית ספר הכי טוב בדברים רגילים, פחות או יותר.
אני רק אומר שוודאי שזה מודל טוב, לא יודע אם לכל המערכת.
זו השאיפה,
זה אידאלי. אין אף מערכת חינוך.
זה לא המודל האידיאלי, אבל הוא כל כך יותר טוב.
מה המודל האידיאלי? בשתי מילים.
שנייה, רגע, קודם כל אין אף מערכת חינוך בעולם, בסדר? שהיא רק עובדת בשיטת השוברים. אין חיה כזאת, זה לא קיים.
בסדר, מה המודל האידיאלי?
המודל האידיאלי שכל אחד יוכל להקים איזה בית ספר שהוא רוצה. זה כל הסיפור.
אבל שיטת השוברים לא מאפשרת לי את זה?
לא, שנייה. אפשר שתהיה גם שיטת שוברים, זה כל הסיפור. אבל מבחינתי, לקרוא למודל האידיאלי, בסדר? זה כאילו סתם, זה חסר טעם במצב הנוכחי. יש, אם נציב מטרות קצת יותר קרובות אלינו, אפשר כל כך לשפר את המערכת, לדוגמה להחליט שבתי הספר היסודיים לא יהיו ישירות תחת המדינה, אלא גם יפעלו באותה מתכונת של בעלויות ורשתות חינוך כמו חטיבות העליונות. דוגמה שכמו שיש לך רשת אורט, יש לה תיכונים, אז גם יהיה לי רשת אורט בתי ספר יסודיים, ואז תהיה גמישות הרבה יותר גדולה.
אין יכולת לעשות את זה היום?
היום לא, היום כל בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וגנים, זה רק שמדינת ישראל, המורים מקבלים תלוש ממשרד החינוך באופן ישיר.
בעצם בתי ספר תיכונים יותר כפופים לרשות המקומית מאשר...
לרשות המקומית או לבעלות, גם שם יש בעיות מאוד גדולות, אבל שם אתה לפחות יכול קצת להתחיל להתקדם לכיוון הנכון, כי בכל זאת הבעלים זה לא המדינה, זאת מערכת ציבורית כי מתוקצבת כמעט באופן מלא על ידי המדינה. ואני רק אומר, יש המון 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 דברים שאפשר לעשות, לא רק נסכים רגע, בסדר? טיפה לצאת מחוץ לקופסה, ולאפשר מגוון רחב של סוגים שונים של בתי ספר. לא הכל רק שוברים, הכל רק ריכוזי, או הפרטה מלאה של כל המערכת, בסדר? כל ההצהרות האלה מצהרות שהן פשוט, הן לא ריאליות, כן? יזם רוצה לפתוח בית ספר למטרות רווח או מתוך אידיאולוגיה, שיעשה את זה. עמותה רוצה לפתוח בתי ספר בשיטת ואוצ'רים או צ'רטר סקולס, ואז לקבל תקציב. פר תלמיד, נהדר. בסדר? מישהו, המדינה רואה שבירוחם אף אחד לא פתח, לא בית ספר פרטי, ולא צ'ארטר סקול, מעולה, שתשקיע שם הרבה כסף בחינוך. אני אומר שפשוט יהיה מגוון. אז זה אני אומר, במקרו באופן כללי, בתוך המערכת הציבורית, שם כבר אמרנו, גמישות בהעסקה, ואוטונומיה מלאה על המנהלים.
זהו, אז חשוב להבין שאם אנחנו עכשיו מחליטים על שיטת השוברים, היא לא פותרת, השיטה עצמה, לא פותרת את כל הבעיות הראשונות שדיברנו עליהן. היא לא פותרת את מודל השכר.
ההנחה היא שאם אתה עושה את זה, אז כל אחד יוכל גם לעשות, נהל את הבית ספר שלו כמו שהוא רוצה.
נכון, זה צריך להגיע ביחד.
זה חייב להגיע ביחד.
זה ודאי.
כלומר, השינויים שצריכים לעשות, הפתרונות שצריכים לעשות במערכת החינוך, חייבים לבוא ביחד. אם תיקח פתרון ספציפי אחד, הוא לאו דווקא יעשה את ההבדל שאנחנו רוצים שיעשה.
אז לפני שאני מסכם את הפרק, חייבים, דני, איזה שאלה אני רוצה לשאול אותך בתור טיקטוקר? מה אתה היית רוצה שישאלו אותך?
אם תשאל אותי מה הייתי עושה בתור שר החינוך, אני אגיד לך שאני הייתי סוגר חצי ממשרד החינוך.
אוקיי.
הייתי מחזיר את כל המפקחים לשטח.
אתה זוכר שיואב קיש מאוד התגאה בזה שהחוק הראשון שהוא עשה זה לבטל חוק. בעצם הוא ביטל את חוק הספרים, אני לא טועה, בתור חוק ראשון שהוא עשה כחבר כנסת.
כן, טוב, בסדר, אבל עכשיו בתור שר החינוך, אני מוכרח לומר, אין ממנו, זה בשורה גדולה, כן? כאילו, שייך למפלגת... מפלגת הליכוד, כן?
אולי הוא עובד על מה?
ימין כלכלי חזק.
אולי הוא שמע את הביקורת שלך שכל שר בתוך חודש עושה תוכנית לשנות הכל, והוא עובד כמה חודשים כדי לעשות תוכנית יותר טובה מהשרים.
אני חושב שעם כל הצער שבדבר, בואו נקרא שנייה עיתונים ונסתכל על המהדורות החדשות, לאף אחד כרגע לא אכפת מהחינוך. אף אחד לא חושב כרגע על החינוך. אנשים נזכרים בחינוך כשיפה בן דוד מאיימת בשביטה.
וזה כאילו סוף קצת עצוב לפרק, אבל כאילו אם תשאל אותי, בעיניי שינוי של החינוך במדינת ישראל, הרבה יותר חשוב מכל שאר השינויים שרוצים לעשות. נגיד מגיעה ממשלת ימין, בסדר? ימין במרכאות מטורפות, בסדר? ומחליטה שעכשיו היא רוצה לעשות רפורמה או הפיכה משפטית. כאילו בעיניי, תשמעו, יכול להיות זה מאוד חשוב לכם, ויכול להיות שמאוד חשוב לשמאל להתנגד להפיכה המשפטית הזאת, כן? או לרפורמה. אבל אם רגע שניכם תשנו קצת מערכת החינוך, תעבדו על זה, בעיניי בטווח החוק זה יעשה פי מיליון יותר טוב למדינה מאשר דיונים משפטיים כאלה או אחרים. אני יודע שזה אולי קצת לא טריוויאלי להגיד את זה, ואולי זה לא לגמרי קונצנזוס, אבל בעיניי עיסוק ביישוב בחינוך זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות.
הבעיה שחינוך, התוצר של חינוך נראה לעין רק כעבור 10 שנים בערך. אבל חשוב להבין שהחינוך של היום זו הכלכלה של מחר, ואנשים חייבים להבין, כמו שאמרתי בהתחלה, זה אינטרס משותף של כולנו. יש מין אדישות כזו של מי שמסיים את מערכת החינוך, לא חושב על זה יותר. מי שאין לו ילדים במערכת, לא חושב על זה. זה אינטרס ישיר של כולנו, והאינטרס הזה נפגע עם כל הסכם שכר כזה, שמתגמל ותק, עם כל הגברת הריכוזיות, עם כל הבעיות שהצגנו מקודם, האינטרס הכלכלי הישיר של כולנו נפגע. ואני חושב שיש הרבה פתרונות, אבל חשוב גם להעלות את זה פשוט למודעות.
אז אני נראה לי אסכם את הפרק. אז קודם כל תודה לטל אוריה ולדני בולר שהייתם פה, ולמורים מובילים שינוי, ואני אישית מאחל לכם מלא בהצלחה. אני חושב שדיברנו על מערכת החינוך במגוון של תחומים שונים, ובסופו של דבר המסקנה שכל תחום היא תחרות, 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 ורק תחרות תאפשר לנו לעשות יותר טוב. אתם מסכימים עם המסקנה הזאת פחות או יותר?
בבטם ליין כן.
ובתחומים הגדולים?
ושוב חשוב להגיד, לא המצאנו את הגלגל, תחרות עובדת בהרבה מאוד מקומות אחרים.
אני חושב שאם יש פודקאסט שמכיר בכך, זה הפודקאסט הזה, אבל בגדול ממש, אחד, אנחנו רוצים לשנות את מבנה השכר של המורים, שתיים, אנחנו רוצים לאפשר למורים שיהיה להם את היכולת לפטר, למנהלים שתהיה יכולת לפטר מורים ולבחור מורים לתת תמריצים, אנחנו רוצים לתת חופש למנהלי בתי הספר, גם בהעסקה, אבל כמעט בכל דבר, ואנחנו רוצים לאפשר לפתוח בתי ספר חדשים, ולהקטין משמעותית את משרד החינוך, ואולי קצת להוציא מהסיוב של ארגוני המורים ולאפשר לבחור אנשים צעירים לשם.
כן, ואפשר גם לומר, אני אומר לסיכום למאזינים.
ולפתוח אזורי רישום.
כן. אני אומר לסיכום אולי למאזינים, אנחנו נגענו פה בהמון המון נושאים, כן, שבכל אחד מהם היה אפשר לחפור עליו עוד הרבה. אני מציע הצעה, אם אתם רוצים על אחד הנושאים האלה לשמוע בצורה יותר מפורטת, יש עוד הרבה היבטים כלכליים וסוציולוגיים ודמוגרפיים ועוד כל מיני, בערך בכל אחד משפטיים וכל אחד מהנושאים שעסקנו בהם, תגידו לרועי, ואולי נעשה זה עוד פרק.
בשמחה.
כן, אני ממשיך את מה שאתה אמר, יש כל כך הרבה עוד מה להגיד, אנחנו כיסינו באמת 10% גג, שווה לדבר.
אז נקרא לזה מבוא, ופעם הבאה נעשה את המתקדם. אז תודה רבה דני, תודה רבה טל, תודה רבה לפודקאסטיקו שמערכים אותנו, אנחנו היינו שנקל, תעקבו אחרינו ברשתות, תפרסמו, תפיצו את הפרק הזה, תגרמו לזה שדני יקנה עם ה-200,000 עוקבים שלו בכמה תפוצה יש לפרק הזה, והוא יתחנן שנזמין אותו, שניתן לו עוד להעלות את כמות העוקבים, ושיהיה יום מקסים, להתראות.
תודה רבה, יאללה ביי.
ביי, רואי, תודה רבה.